עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם וערב טוב, הערב גמר הליגה האירופית, סביליה מול רומא, 10, ספורט 1, יש לנו גם משחק ראשון בסדרה בין הפועל ירושלים שמארחת את הפועל תל אביב, בחצי גמר הפלייאוף בליגה בכדורסל, 9, ספורט 5, הלאה מליניאק. היום לא תוכל להרגיז אותי, כי אני ישנתי צהריים, אתה מבין? אז אני אין סיכוי שתרגיז אותי, אבל...
בוא לא נעשה תחרות מי ישן יותר צהריים.
לא, אני ישנתי בסך הכל שעה ברבע, כן? אבל זה מה שיש.
אתה עוד בליגת מילואים.
כן, אבל דבר איתי על... וואלה קאב? הנה, אז בוא, אתה יודע מה, נתקדם אחרי זה, אני אשאר אותך.
פיקוח נפש, דוחה הכל.
כן, ואנחנו נוסעים לארגנטינה, למנדוזה, שמחכה לנו בוני גינצבורג. המנהל הטכני של הנבחרות הצעירות, אהלן בוני, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב קוף, ערב טוב אריה.
אהלן, מוטי.
קודם כל, באמת, שפו, אין לי מילים בזה, כל הכבוד וזה, ומברוק ועניינים, באמת, יופי של אירוע, אתה יודע, כבר הפסקנו לאחל בהצלחה לנבחרת, כי אנחנו באמת מחכים לקסם, ומליניאק ואני סיכמנו, שאם טוניסיה, אנחנו צריכים שברזיל תנצח את טוניסיה.
יש לנו שתי אפשרויות.
כן.
או לנצח את ברזיל ולהיות בהיסטריה, או להפסיד לטוניסיה.
ולחזור לפציעות.
ולהיות בדיכאון.
אבל אני מניח שאתם כולכם תצפו בכל המחנה הישראלית, תצפו הערב במשחק בין ברזיל לטוניסיה, וההתרגשות רבה.
לגמרי, אנחנו בוודאי שאנחנו נצפה, כמו שאנחנו צופים בכל הנבחרות שאנחנו מתמודדים מולם. ההכנות בסוף אתה יודע הכל נעשה בצורה מאוד מדוקדקת, אבל כשידענו לקראת שלב הבתים מול מי אנחנו משחקים, אז ידענו איך להיערך ואיך לעשות את כל הסקאוטינג. אז אני מניח שמיד אחרי המשחק, ברגע שתתבהר הנבחרת שנשחק מולה, אז אנחנו נערך. ונכון לעכשיו, אתה יודע, אתם יודעים, השמיים הם הגבול, מה שיבוא יבוא, ואנחנו שמחים מאוד במה שקורה עד עכשיו.
תגיד לי, אני יודע, מה שמעניין אותי, מה שהנבחרת עושה על הדשא שאנחנו רואים, אבל דבר איתי על מאחרי הקלעים, אתה יודע, behind the scenes, כל הצוות שיש, בראשותך ועם אופיר חיים, איך, בסך הכל מדובר פה בחבורה של צעירים חסרי ניסיון, לצערנו, חסרי ניסיון, ופשוט שהם נדבקים ביחד, זה, אתה יודע, זה, אני מסתכל ומשפשף את העיניים.
תראה, בוא נדבר על שתי נקודות. קודם כל, הנקודה של הצוות. יש פה צוות מאוד רחב, הצוות התומך. יש את המאמנים, שזה שני עוזרי מאמן, מאמן שוערים, שני מאמני כושר, שחשבתי שיהיה נכון שנצרף מאמן כושר נוסף לאופר אקשטיין, שמוביל את זה ביחד עם מודי בן שמחון. אם אני כבר נוגע בשמות, אז בוא נאמר גם איתי מרדכי, שהוא מאמן של האנדר 18, הוא גם העוזר של אופיר, אייל גדרון, גיא סולומון הוא מאמן השוערים, אז זה בשני מאמני הכושר כפי שציינתי. אז זה אלו אנשים ממש הכוורת הקרובה שמתכננת את כל האירוע המקצועי. מעבר לזה, יש לך את כל המערך התומך של הפיזיותרפיסטים, של הרופאים, של הלוגיסטיקה שעושים פה.
איפה הפסיכולוג? אתה יודע, כולם אומרים, מנטלי, ברק בחר לוקח מנטלי מ-Made in Israel. תסביר לי על זה, מה...
אגב, אני כן חושב שאנחנו צריכים גם בכלל להכניס לתוך הנבחרות את העניין הזה של פסיכולוג ספורט, ובכלל להתחיל את זה מהאקדמיות, ואני מאמין שאנחנו נעשה את זה, כי זה משהו שאני כן מאמין בו, אבל נכון... סליחה?
לא, אני אומר לאריה שהוא מאמן לאומי, אם היה לו מנטלי, לא היינו עוברים את הבושות שעברנו איתו.
להפך, הבעיה שלי היא שאני מנטלי.
כן.
תשמע, בוני, אני רוצה להגיד לך שהכדורגל, הנבחרת הזאת שיחקה באליפות אירופה, זה הכדורגל הכי טוב, אני מוציא את מכבי חיפה בצ'מפיונס, הכי טוב שאני ראיתי מקבוצה ישראלית. אבל פה ממש מרגישים שעלינו לרמה יותר גבוהה, וממש קשה, חוץ ממחצית נגד קולומביה.
אתה צודק.
אנחנו...
מה זה מחצית? אני מחצית ראשונה המשחק הכי טוב
נגד שלנו. נגד יפן אי אפשר היה לעבור את החצי.
כן.
תראה, אני רוצה לשתף אתכם, כשאנחנו תכננו את כל המסע הזה, זה תוכנית שעשינו את החודשים אחורה, אז אנחנו המדינה, אני חושב, אולי היחידה באירופה, שיש לה מאגר שחקנים מצומצם, והמשמעות היא שארבעה שחקנים מכאן, אמורים לחבור לגיא לוזון לקראת היורו, לדבר על למקין, על ישראלוב, על טורג'מן ועל רביבו, ונבחרות, פירות, יש להם נבחרת פרופר, נבחרת under 19, under 20, under 21, לנו בהכנה הזו, בכל המסע הזה, לא היה משחק אחד שיכלנו, או התכנסות אחת של כל השחקנים האלו, כדי לייצר פה באמת נבחרת אחת, שמתכוננת בצורה המיטבית ביותר. ומה שעשינו, זה היה מעין שעטנז, לקחנו, מבחינתנו, שלב העלית בנבחרת הנוער, היה מעין טורניר הכנה רק לאלה שהם בשנתון 2004, אבל לא שנתון 2003. הייתה בעיה נוספת שחלק מהשחקנים לא משחקים מספיק בפוצות שלהם. אבל על כל זה...
עכשיו התחלת לדבר, אתה יודע מה הדבר הכי מדהים בכל השיחה הזאת? שאנחנו לא מזכירים בכלל את אוסקר גלוך.
אני חושב שמה שאמרת עכשיו הוא הסיפור הכי מרכזי. כי אנחנו מבינים שבכל התפקיד של הנבחרות הצעירות, ובכלל כל מה שאנחנו עושים באקדמיות, מרכזי פיתוח, במחלקה הטכנית, עם משה שותפי לדרך, שכל היום אנחנו רק מדברים מה קורה עם השנתון 2010, ומה קורה עם 2009 וכולי, כל מה שמניע אותנו זה איך אנחנו מביאים שחקנים לנבחרת הבוגרת בציר של זמן. אז אנחנו חושבים שהתהליך הזה הוא תהליך ארוך, שצריך באמת לעבוד על ה-DNA שלנו, ולראות איך אנחנו מיישמים את מה שאנחנו מאמינים, וכל הזמן להשתפר. כשאתה, אוסקר גלוך, התהליך שלו הוא התהליך הכי מועט שהיה פה בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות. ברגע שאנחנו היינו באליפות אירופה, והוא הצטיין, מכבי תל אביב נתנו לו הזדמנות, בסיום אותה עונה, ואז הוא הפך להיות שחקן של הבוגרים, ואז הוא גם שחקן נבחרת בוגרת. עכשיו, כשאתה מסתכל על אוסקר, ואתה אומר לעצמך, הנבחרת הזו עם השחקן, שהוא היה השחקן הכי טוב שלה, הוא לא איתה, והיא עדיין מייצרת תוצאות כאלו, זה אומר שיש פה משהו מאוד בריא בתוך הנבחרת. ומצד שני, גם צריך לחשוב, תראה, אוסקר, האוסטרים התנגדו לשחרר אותו. אבל גם, אם אתה עכשיו צריך לקבל החלטה, האם הוא צריך לשחק בנבחרת הצעירה, בעוד מעט, וקודם כל הנבחרת הבוגרת יש לה עדיפות, האם נכון יהיה לשלב שחקן בשלוש מסגרות, בשתיים זה קיצוני, אז בשלוש מסגרות זה משהו שהרי אין לו אח ורע בשום מקום בעולם, ולכן במצב הזה, אוסקר מבחינתי, אני הבנתי, שצריך לקבל החלטה, וההחלטה צריכה להיות מה הנבחרת שהכי נכון שהוא יהיה בה. אז קודם כל, אם בניון וחזן רוצים אותו, אז הוא קודם כל אצלהם. ואז האם הוא צריך להיות בצעירה או בנבחרת הזו, בתהליך פיתוח, ואתה מכיר את זה מצוין, אריה, לקחת מישהו שכבר הגיע לנבחרת הבוגרת, ולהוביל אותו חזרה לנבחרת נוער, יש לזה גם משמעות לא חיובית עבור השחקן. ואתה צריך לקחת את כל הנתונים האלה ונתח אותם ולהיות מאוד אחראי בקבלת ההחלטה. ואני חושב שעצם זה שהנבחרת הזו משחקת ושחקנים מבינים שהם מביאים את עצמם לנקודה הזו, זה מצוין. כי אנחנו בסוף בסוף לא צריכים להתבלבל.
כן.
הטורניר הוא נהדר וההישג הוא גדול, אבל אני בשבילי, אם חמישה שחקנים הנבחרת הזו בסוף תהליך לא יהיו שחקני נבחרת בוגרת, זה סימן שאלה מה עשינו לא נכון.
דבר איתי על הקטע של המחליפים, אני בטוח שיש לכם את כל האמצעים המדעיים, פיזיולוגיים, לבדוק כל אחד מתי הוא מגיע לשיא שלו בנבחרת ומתי מתחילה הנפילה. בינתיים השילוב של המחליפים היה אולי הטוב ביותר בטורניר של כל הנבחרות, אם אני מסתכל מה הם עשו בדקות שלהם.
תראה, קודם כל הדבר הכי חשוב, זה באמת העניין הזה של לתכנן, וגם כשאתה עושה את, את הבחירה הסופית שלך, מי השחקנים שיגיעו, אז הבחירה פה היא מאוד מורכבת, כי יש לך בסך הכל 18 שחקני שדה ושלושה שוערים. עכשיו, תחשוב על שחקן שנפצע לך פה, שחקן אחד שנפצע לך, כמה משמעותי זה בכל משחק לאחר מכן. עכשיו, בטורניר, אחד הדברים הכי מרכזיים זה נושא ההתאוששות שלהם. איך אנחנו מוששים אותם, ובשביל זה חשבתי שיהיה נכון, כמו שאמרתי לכם, שיהיה פה צוות יותר רחב של מאמני הכושר. והם עושים עבודת קודש, כי בסופו של דבר הם מקבלים את ה-GPSים, הם עובדים על הנתונים, הם עובדים על כל נושא ההתאוששות. יש פה, כל הפיזיותרפיסטים שנמצאים פה עושים פה עבודה מטורפת סביב השעון, כדי שהשחקנים יהיו פריאים, למשימה, כי השחקנים האלו לא רגילים לשחק בקצבים האלה כל שלושה ימים, וזה נותן להופיר את היכולת לסמוך, ככל שיש לו יותר שחקנים שהוא סומך עליהם, ולשלוף אותם. נניח ענן לא שיחק בשני המשחקים האחרונים, כמעט ולא שולב, והוא הלך עליו, הכניס אותו, בסופו של דבר הוא קיבל את הגול, אותו דבר הוא קיבל מנאוי. עכשיו, הנקודה הזו של טריות השחקן היא קריטית, היא קריטית, ופה נכון לעכשיו נוקנווד, אנחנו בסדר, אתה יודע, עכשיו אתה צריך גם להבין שבתכנון הארוך, אני גם כל הזמן חושב על הנבחרת הצעירה, כי גם כל הזמן בראש שלנו, ואיך אנחנו מגיעים בצורה המיטבית, כי גם שם בנבחרת הצעירה, המורכבות והפאזל של גיא, היא כמעט אין לה אח ורע בשום נבחרת אחרת בעולם. הוא צריך לקחת שחקנים שיהיו חלק מתוך הנבחרת הבוגרת, הוא צריך לקחת שחקנים שבאים מפה, הוא צריך להשתמש, אין לו אותם על בסיס קבוע כמעט עד האליפות.
בוני.
זה מצב לא רגיל.
בוני, בוא נדבר רגע על איזה תופעה באמת ייחודית בנבחרת הזאת, וזה היחס בין המאמן לשחקנים. אני אתן לך רק איזה הערה שקפצה לי, אולי בגלל שאני מאמן, קפצה לי לעיניים, וזה ההתנהלות של דווקא דור טורג' היוצא מן הכלל, כן? דור טורג'מן ואליאם קנסופולסקי, שהחליף אותם, עשו שם הצגה וזרקו בקבוקי מים, זה היה מביש, אבל זה פשוט עמד לי בניגוד גמור, למה שקורה, לפחות זה מה שאנחנו רואים, שמדובר על שחקנים שממש מעריצים את המאמן שלהם.
תראה, קודם כל, לגבי הסיפה של הדברים שלך, זה חד משמעית ככה. אני חושב שהגדולה של אופיר, היא הרבה מעבר להיותו מאמן טוב, אני חושב שבפן האישי הוא יודע לחדור לנשמה של השחקנים, הוא עושה את זה בצורה מושלמת. הם מעריכים אותו, מעריצים אותו, קודם כל אני חושב שהם מעריכים אותו מקצועית. וצריך להגיד גם לגבי אופיר, הבחירה של אופיר לבוא לנבחרות עשתה לו קסם. כי אני חושב שהוא מתפתח איתנו, כולנו מתפתחים פה בתוך התהליך הזה, וגם הוא לא אותו מאמן שהוא היה לפני שנתיים, בוא נשים את הדברים בצורה חד משמעית,
כן.
הוא מאמן יותר טוב, והוא צבר הרבה מאוד ניסיון, ואני חושב שהיכולת שלו לפעמים במרכאות להבליג על משהו, שלמישהו מהצד זה נראה מאוד מאוד חמור, אבל הוא יודע איך לתעל את זה לטובת ההצלחה של הנבחרת, זה כלי אדיר שיש לו.
אני חייב... שמסני, אני חייב לדבר על תומר צרפתי, השוער של הנבחרת, שנותן חמישה משחקים, נותן באמת מפגנים, וזה שוער נוער, ללא שום ניסיון בבוגרים.
לא שיחק עד היום משחק ליגתה?
לא, 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 לא ליגה בוגרים.
שיחק.
מתי הוא שיחק בבוגרים?
שיחק בבוגרים, שיחק העונה שני משחקים, הוא שיחק.
הוא לא שוער קבוצת הנוער, חריגים?
הוא שיחק, הוא שיחק.
אוקיי, שני משחקים.
הוא שוער חריג, הוא שיחק בבוגרת שני משחקים, אני לא טועה, ולגבי כן, הוא חריג גיל שמשחק בקבוצת הנוער.
עכשיו אני שואל אותך, אני שואל אותך, רגע.
חייב לשחק.
תשמע, אני שואל אותך, אתה שחקת בוגרים כבר בגיל 16, במכבי תל אביב, ועברת את כל מסלול הנבחרות, אבל באת עם מטען, עם ניסיון. זאת אומרת, כמה זמן... עכשיו, הוא אין לו, אתה יודע, אפשרות להיות שוער ראשון, או שוער שני עם 15 משחקים בעונה. מה הולך לקרות איתו? אתה יודע, זה בחור ששוער של נבחרת צעירה, שבאיזשהו מקום מועמד אוטומטית להיות בסגל של הבוגרת, אבל הוא לא יגיע.
קודם כל, זה באמת צומת מרכזי עבורו. אני חושב שהוא צריך לשחק. עכשיו, אין לי ספק שאם הוא לא יכול לשחק בליגה ראשונה, הוא יכול לשחק בליגה לאומית בקלות. אני יודע שבנתניה מאוד מעריכים אותו וכן בונים עליו. אני יודע שבנתניה, משיחות שלי, כן מתכננים וכן רואים את האופק שלו בקבוצת הבוגרים. אבל אני בהחלט מסכים שהוא צריך לקבל את ההזדמנות שלו ולשחק. אם אתה מדבר על תומר, צריך גם לציין את המאמן שוערים שלו, גיא סולומון פה, ויש לו כמובן בקבוצה שלו את אופר בסון, אבל גם פה המעטפת שהוא מקבל, והיחס הקרוב מאוד של מאמן השוערים גיא סולומון, היא מעטפת מצוינת. ואני מבחינתי, כמה שיותר שהחברה האלה שחקו בבוגרים, כמה שמהר הם יקבלו את ההזדמנות שלהם, בסוף בסוף אנחנו משקיעים בהם הרבה, ואנחנו משקיעים בהם כדי שבאמת, כמו שאתה אומר, בסוף, בסוף, בסוף תהליך, הטובים מביניהם יעשו את קפיצת המדרגה, וגם יהיו שחקנים של הנבחרת הבוגרת, ואני מקווה עבורו שזה גם יהיה המסלול שלו.
שמע, אני רוצה להתחבר לסוף דבריך. אתה יודע, אני שנים, בעיקר בכדורסל, אבל באופן כללי אני נלחם בשיטפון הזרים, הם תופסים את המקום של הישראלים, ואני בא בטענות, למרות שאין לי מה להתלונן, שמאמנים לא לוקחים את הסיכון, ומעלים שחקנים צעירים, כי אז אם הם מפסידים, אבל תסתכל. הקבוצה שנתנה הכי הרבה מהנבחרת הזאת, צ'אנס לצעירים, זה הפועל תל אביב.
חמישה.
הם כמעט ירדו ליגה.
לא, אבל אתה יודע למה הם נתנו את הצ'אנס? הם נתנו את הצ'אנס פעם אחת בגלל שהייתה להם בעיה תקציבית, ופעם שנייה בגלל שמחלקת הנוער של הפועל תל אביב, היה לה באמת אלימה וקשר עם הקבוצה הבוגרת, והם כן דחפו את השחקנים שלהם, כי הם הבינו שזה המסלול שצריך להיות, ואני חושב שבהיבט הזה הם עשו עבודה גדולה איתם. הם עשו פשוט עבודה גדולה איתם, כי כל החמישה שקיבלו הזדמנות, הם יהיו שחקני בוגרים בוודאות, הם כבר משחקים, אני חושב שחלקם גם יהיו שחקני נבחרת בוגרת, אבל כשאני מסתכל על המציאות, אנחנו צריכים למצוא את הדרך, איך אנחנו נותנים אפשרות לצעירים לשחק. אני חושב שזה גם נובע מהחשש של המאמנים, שהם יודעים שהם על קירי תרנגולת לפני שהם התחילו את העונה, והם יודעים שאם הם ישתמשו בצעירים ויתנו להם הזדמנות, והם לא יצליחו, הם מיד יפוטרו. כן. זה צריך להיות משהו שהוא אסטרטגיה של, של, של המועדון, שמאמינים בשחקן צעיר ונותנים לו לשחק. אבל זה גם לא פשוט. זה לא פשוט עבור שחקן לא. לשחק מיד.
כן. אני רוצה באמת, שפסלי, להגיד לך דבר אחד. היינו נחמדים עד עכשיו, ניצחתם. כל טוב ויפה, אתה יודע, אנחנו אנשים מאוד טובים, אבל דיר בעלה,
כלום לא צריך... די, קוף, כבר אי אפשר להיקשל, אי אפשר.
לא, ברור, אבל אתה יודע, בא לי תיאבון, אתה יודע, אנחנו הרי, אתה יודע, חיים על גרידיות. ואיך אמר מייקל דאגלס,
קוף עלי, אתה יודע מה, אתה יודע, קוף עלי, אני יודע שאתה, איך אתה אומר את זה, אני אקח לכם את האור, איך אתה אומר, מה אתה אומר, אני אקלף לכם את האור,
לקלף לכם את האור בלי הרדמה.
עכשיו, אני מבקש גם ממך, וגם מהאריה, לבוא יום אחד לשפעים ולראות איך...
אתה מזמין אותי תשעה חודשים, או שנה ותשעה חודשים, ועוד לא קרה שאמרת לי בו. אתה ברדיו, אומר לי תבוא.
אני הזמנתי אותך, אתה לא עשית טלפון, וברגע שאתה עושה טלפון, אתה תבוא, תהיה עורך כבוד, תבוא, תראה, תראו מה נעשה.
יש אוכל.
ותראו איך חושבים לטווח ארוך, ותראו שמה שקורה... הוא נכון לעכשיו, הוא מאוד מצליח, ואנחנו רוצים שהוא ימשיך להצליח לעוד שנים, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שליוסי בן עיון וחזן יהיו את השחקנים הכי טובים, ושנהיה דיירים קבועים בטורנירים בינלאומיים גדולים לנבחרת הבוגרת. זה תהליך של זמן, אבל צריך לעשות אותו ולהאמין בו, והוא לא יהיה יום ולא יומיים, והוא ייקח שנים. אבל, צריך סבלנות.
אתה באותו מספר טלפון, כן?
תדאג לנו לכיבוד. בוא נהיה, כמון המון תודה. ושחקו אותה, כל הכבוד. שפו, כל הכבוד.
אמן. תודה,
ביי. מליניאק, בוא נפתח תוכנית. בוא, קודם כל, נושא שעלה לי, אתה יודע, במהלך נסיעות היום והאזנה לתחנות הרדיו השונות. מחר, בתל אביב, קודם כל, חודש הגאווה.
מיום, מהשבוע, חודש, כל דבר. כן, בסדר. לא רק זה.
מצד הגאווה בתל אביב, אם אני לא טועה, בשמונה ביוני. מחר זה בירושלים, ואני לא שומע אף אחד ואחת מעולם הספורט, אתה יודע, שמביע, גם נטוי מביע, תמיכה באירועים האלה, אוקיי? ללא שום קשר לגבי המיניות שלו, אני לא במעלת טעם, אבל אני תומך במצד הזה. כמו שאני תומך במצדים, אתה יודע, איך אומרים, בצעדת ירושלים, או צעדת...
כן, אתה בעד?
ברור, כל אחד שיצד, מה הבעיה?
לא,
ברור. אין לי בעיה, אין לי בעיה. אין לי בעיה שמתנחלים, יצדו במקומות הקדושים להם. הם לא מפריעים לי.
נכון.
אבל תסביר לי את זה, איך שום ספורטאי או ספורטאית, אפילו ספורטאי עבר, כלום.
תשמע, מה, עכשיו ב-2023 גילית באיזה מדינה אתה חי?
תשמע, עדיין יש פה, תדע, עדיין אנשים עשו את הצעד. שוב, אתה לא חייב להגיד על המיניות שלך. אתה יכול באופן דמוקרטי לתמוך באירוע.
תשמע.
אתה מבין, לקרוא לסובלנות.
אתה יודע שברגע שאתה חורג אתה אפילו בנבדל פסיבי, אתה מבין שבזה דובקת בך איזה סטיגמה, ואתה...
סטינגה.
סטינגה, שמינגה. תשמע, אנחנו חיים במדינה שעוד מתווכחים עם קפטן נבחרת ישראל בכדורגל, צריך להשאיר את התקווה, גם אם הוא ערבי. אז מה בחייך? אתה... תסתכל, אתה מדבר איתי על ספורט? תראה את כל מה שקורה במדינה הזאת, על מה אתה מדבר? זה שאנחנו בכלל יוצאים מהבית ולא מחכים לנו ועוצרים אותנו.
ואין טנקים ברחובות?
כן.
טוב, בוא נדבר על...
אתה רוצה שספורטאי יצא מה...
בוא נדבר על זה. מרגיזה אותך התנהגות המקולת של רומק?
לא, זה כבר לא רומק.
והרגע, והעומד בראש...
איך קוראים למחליף?
רומק 2. המקולת היא מקולת.
רומק זה רומק?
אין רומק, אין את זה. אתה מבין, ארי שטמברג הוא רומק 2.
מאיפה הביאו אותו?
מי? הוא מנכ"ל השמורת.
מה זה?
השמורת זה חברת, איך אני אקרא לזה, השירותים הקהילתיים, כל המופעים, כל הדברים האלה, של הסתדרות המורים. לא, לא, הוא איש רציני, הוא לא, אני לא מזלזל לרגע.
מה זה קשור לזה ולאיש רציני?
אבל לא, אני חושב שהוא גם הוא נתניאתי.
איש רציני כנראה לא מבין בכלל מה הוא עושה.
אז תסביר לו.
הרי, תראה, יש שתי אפשרויות, או שהוא לא מבין מה הוא עושה, או שהוא אידיוט גמור. אם בן אדם מסוגל להוציא מהפה שלו את המשפט, אנחנו נביא, נתיר לקבוצות, להביא זרים במספר לא מוגבל, וזה יקדם את השחקן הישראלי, או שאני אידיוט, או שהוא אידיוט, או שיתנו כבר לשימו מזרחי לנהל את הליגה, בשימה צריך שטיינברג, שמיינברג, מה זה השטויות האלה? מה זה לתת לקבוצות לרשום זרים? עכשיו מה? הולך לתת 3 מיליון שקל לקבוצות שאין להם, בשביל שיסתמו את הפה, ויתנו לקבוצות אחרות להביא זרים בלי... תשמע...
ללא הגבלה.
מה, הוא השתגע? ואני לא מדבר על זה, זה כסף ציבורי... מה זה כסף ציבורי, קוף? אתה מדבר על כסף ציבורי? זה כסף...
מה זה מהמיסים שלך?
כן, אני לא מדבר כבר על ארנונה, אני מדבר כסף ממשלתי, תקציב המדינה, משלמים בתקציב המדינה לשחקנים זרים... ואחר כך ייתנו מה מיקי זוהר רוצה, 1,000,000 שקל לשחקן זר. זה הרעיון.
לא, 300,000 דולר.
מה אמרתי? 1,000,000 שקל.
מיליון שקל, הבנתי. 1,000,000 דולר.
כן, אני אומר, ייתנו 300,000 דולר.
כן.
אבל זה רק חצי מהמתנה.
נכון.
החצי השני, הם גם לא ינקו מהם מס. איזה... פושעים! ארגון פשיעה!
היי די. אורחים מופיקים, סער פלסנר ורון שיין. אחרי השידור ברדיו 103, בני שאולסקי ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין. האורחים בדיגיטל, עדן בן ארי ודוד זבולוני. אנחנו עם אורי אוזן, ספורט אחת. אהלן נורי.
היי חברים, ערב
מצוין. בוא תסביר לנו את הקסם.
חג שמח, אורי!
חג שמח, ארי, אני מתחבר לכל מילה שאמרת.
באיזה עניין בדיוק?
הוא בא כדור צעירי, מה זה מה?
זרים.
אתה יודע, בכדורסל אני רק אומר לאורי שאולי לא יודע שיש מגבלות.
אתה יודע, כדורגל מאמצים מהכדורסל את כל הדרק.
בכדורסל הייתה ועדה שהמסקנות שלה קיבלו תוקף של פסק דין באיגוד הכדורסל. אתה מבין? פסק דין, אתה לא יכול להרער על זה. לא, אני מדבר על לגבי מתאזרחים. פה בכדורגל, מכבי חיפה הפכה להיות יחידה של הסוכנות, למשל, עוד פעם עוד עשו את זה, כן?
ואתמול שחקן שלה העלה אותנו לרבע
גמר מונדיאלי. מה אתה מצפה ש...
שחקן שלה? גיא פלג פה אתמול היום בבוקר אומר פעם ראשון, שהוא היה דובר מכבי חיפה ואוהד שרוף, הוא אומר עכשיו פעם ראשונה אני שמעתי את השם הזה.
נכון, גם חלילי, גם פיינגולד לא עלו לבוגרים. שחקנים נהדרים דרך
אגב. משהו, ופיינגולד זה מגן, אפשר כבר לבנות על מחליף לסונגרן.
אני
דווקא עכשיו שהוא הולך להיות רב של השכונה, שהוא מתחתן?
בקרוב מאוד.
כן.
תן לי רגע בעניין הזה, אורי. אני עכשיו שאלתי את בוני, אנחנו בעד זרים מעט וטובים, אבל גם, אני לא יודע למה, גם לפני שהיה שיטפון זרים, קשה מאוד להגיע לקבוצה בוגרים. אז הנה יש מועדון, שאתה מכיר אותו, שנתן באמת לשחקנים צעירים, גם היה לו שנתון מוכשר, והפועל תל אביב נתנה לצעירים וכמעט ירדה ליגה, אז איך אני יכול...
אז קודם כל אני אסביר את הדברים. קודם כל בארץ אין באמת פלטפורמה שמחברת בין הנוער לבוגרים, שיש בכל העולם, אם זה קבוצות בת, אם זה השלות קצרות טווח, אם זה ליגה עד 23, וכל מיני פתרונות שיש באנגליה, ספרד, הולנד ובמדינות כדורגל מתקדמות. ולגבי מה שאמרת, כמובן, אתה יודע, צריך לתת לצעירים, אבל תשים לאדם זרים טובים. העניין הוא פה שאין, אפשר להביא זרים בלי הגבלה, בלי, וזה, שוב, אין, לא צריך רישיון עבודה כמו באנגליה, אבל רוב הזרים שמגיעים עיניו, אין ערך הפועל תל אביב, הם לא טובים. הם אמורים לסחוב את הצעירים בהתחלה, כדי שהצעירים ישתפרו. זה לא קורה, כי הם מביאים פה זרים, אתה יודע, בצורה לא הכי מקצועית בעולם, ובהרבה נוכלים. זה מאוד מאוד בעייתי. שוב, ועכשיו אנחנו גם לא שייכים לאיחוד האירופי, זאת אומרת, השחקנים שלנו, אם הם לא יעבדו פה, יהיה להם מאוד מאוד קשה לצאת. אנחנו לא גרים באירופה, שאני חי בהולנד, ואני נוסע עם אוטו לבלגיה. הסיטואציה פה היא הרבה יותר מורכבת, ואני חושב שאם יעשו דבר נוראי כזה, זה פשוט, אתה יודע, פשוט יהפוך את הכדורגל לכדורסל, וזה, אני, מבחינת כמובן השחקן הישראלי. וזה, אני לא רוצה לראות, וגם בקפריסי ניסו דבר כזה, וזה פשוט חרב להם את הכדורגל המקומי. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה אצלנו. צריכים לעשות דברים אחרים, לבנות מתקנים, להגדיל את כמות המשתתפים, לגרום לצורך העניין במגזר הערבי, לבנות להם הרבה יותר מתקנים, שיהיו הרבה יותר ילדים שם ישחקו כדורגל. לא חסר מה לעשות, כן. זה לא. זה לא יעזור. ויש לנו ילדים מוכשרים, רון, ראינו, תראה איזה יופי של ילדים.
תשמע, יש לנו ילדים מוכשרים כבר שנים, פעם פחות, פעם יותר.
אבל יש נתונים, תקשיב, בשנים האחרונות.
השנים האחרונות.
התחלתי לעבוד איתם.
אבל אני אומר, אבל תקשיב, אתה רואה שבאמת הולכים עכשיו לזרוק 120 מיליון שקל על שטויות, על תמיכה בספורט מקצועני, שחלקו, חלק מהמועדונים, בבעלות פרטית. אוקיי? עכשיו אני שואל דבר אחד, קח את 120 מיליון שקל האלה, תתמוך באמת בילדים. אתה יודע מה? רק ממגזרים מעוטי יכול.
במחלקות נוער,
תקים
לא, מתקנים. אבל לא מחלקות נוער של מכבי תל אביב.
לא, מכבי תל אביב.
אני אומר, תתמוך בירוחם.
אני מסכים איתך.
תתמוך באיזי תומך בצפון. תשמע, אני רואה.
לא חסר.
אתה יודע, באמת
איזה. אני אומר לך שאני הייתי בכל הארץ, כי גם מנתי נערים, ויש מקומות שבאמת מצב המתקנים הוא בחירה, וזה כל כך חבל. אנחנו רוצים שיהיו יותר משתתפים. שוב, יש בקושי 45 אלף רשומים בהתאחדות לכדורגל בכל הגילאים, וזה מעט מאוד לכמות האוכלוסייה שלנו. כדי להצליח אתה צריך 200 אלף, לא 40 אלף. ואנחנו חייבים להגיע למספרים יותר גדולים, ובשביל זה צריכים מתקנים, ובשביל זה אנחנו צריכים עוד כסף למחלקות הנוער בעיקר, ופחות לבוגרים.
בוא נעשה עסק, שעל כל כוילה, לא מקווה, כל דבר, מקימים, משפצים מגרש, לא מקימים, משפצים. בוא לא ניתן להשתולל, כן?
אני לא רוצה להשוות למקומות אחרים, אני חושב שספורט...
אבל זה כסף ציבורי.
נותן גאווה. ספורט נותן, רון, ספורט נותן גאווה גדולה. הוא מונע מילדים ללכת למקומות שהם לא צריכים. אתה לא מבין, את האנשים לא מבינים כמה חוג כדורגל או כדורסל, אני פשוט
מהענף הזה, ענף ספורט
כמה חוג לילד, מונע השמנת יתר, מונע שהייה היום מול הטאבלטים והטלוויזיה, גורם לילדים להיות הרבה יותר פעילים, זה דבר פשוט נפלא, הערכה עצמית, גם לשמור על הגוף.
איפה עישון ואלכוהול לא וסמים?
נכון, כל הדברים האלה, זה מרחיק אותם. ואני חושב שהמדינה חייבת להיראות בזה בסדר עדיפות לאומי, ומה שקורה עכשיו עם הנבחרת, תראה איזה גאווה הילדים האלה מביאים לנו, ילדים בני 19, 20, 18 גם, שמביאים לנו גאווה כל כך גדולה, וזה,
נכון.
אתה יודע, זה מרומם נפש, ואני...
בוא דבר איתנו על ה... תן לנו את העין המקצועית שלך על מה שראינו אתמול, שמרוב ההתלהבות וחרדה, אתה יודע, לא הספקנו לראות הכל, היינו קצת מורפלים.
תראה, קודם כל, אני חושב שהנבחרת הזאת היא נבחרת שהיא כאילו אופיר חיים בתדריך שלו, שאופיר חיים עושה עבודה מדהימה, באמת, זה כאילו הליוק הכי טוב שיכול להיות לגילאים האלה, בכלל הוא אישיות מיוחדת, היא לוקחת כאילו, הוא רשם להם את כל הקלישאות סביב הכדורגל הישראלי, ואמר להם בואו נשבור אותם אחד אחד עם פטיש. אם זה הכושר הגופני, אנחנו נצטרך לנצח משחקים דקה 90, אם זה לנצח עם שחקן פחות, אם זה לנצח ברגע האחרון ולעלות משלב הבתים, באמת קבוצה מאוחדת, תראה את ההתנהגות של השחקנים על הספסל, איך הם מפרגנים אחד לשני, איזה אחווה יש בין כולם, איזה יופי המאמן והשחקנים מחוברים, בלי דיסטנס, בלי כלום, רק מתוך כבוד הדדי וכבוד ליכולת המכולות המקצועיות של המאמן.
שמעת את
זה? נקראתי גאווה לאומית, באמת גאווה לאומית.
שמעת את ההערה שנתתי לבוני, באמת רק נקודה קטנה. אני נדהמתי לראות את דור תורג'מן ואת קנצפולסקי יורדים מהמגרש ומנפנפים בידיים ומעיפים בקבוקי מים ומוחים על זה שהם הוחלפו, שזה כאילו לא הסתדר לי בכלל.
אבל תראה אבל איך אופיר טיפל בזה, אריה, אתה יודע,
לא יודע, לא יודע איך הוא טיפל.
טיפל, הוא קיבל אותם, חיבק אותם, יש אמוציות במשחק, אני מכיר את אליאם, גם את דור אני מכיר, שדור שחקן מאוד אמוציונלי, הוא מאוד מאוד מוכשר, הוא מאוד רוצה, ותאמין לי שדקה אחרי זה הכל היה בסדר, זה חלק מהעניין שבמשחק, איך לדעת איך להכיל את הדברים האלה. אני חושב שהנבחרת הזאת באמת היא מודל לחיקוי לכל נבחרת שתהיה בדרך שבה אופיר מנהל אותה, היא יכולה להגיע לאולימפיאדה, עוד ניצחון אחד, היום אני גם מפרשן את ברזיל, נראה כנראה ברזיל-טוניסיה, נראה את היריבה הבאה, ואני חושב שאנחנו באמת יכולים להסתכל בלבן של העיניים לכל נבחרת, פשוט כיף ומרגש לראות אותם.
מה יקרה אם אנחנו מנצחים את ברזיל, או חס וחלילה מפסידים לטוניסיה?
טוניסיה, זה כבר, אם טוניסיה תעבור שזה יהיה סנסציה הכי גדולה בטורניר הזה, אז אני לא בטוח שהם יופיעו נגדנו, אבל זה כבר עוד חזור למועד. לגבי ברזיל...
שיופיעו ויביאו את הסנדוויצ'ים, מה זה השטויות
האלה? הם לא יותר טובים מאיתנו הטוניסאים, אני בתור יוצא סבא וסבתא מטוניס, אני יכול להגיד לך שהקוסקוס שלהם מצוין, הם גם נקראת
הבוחים שלהם... אתה עלית מרוקאים, אשתי מקשיבה, למה אתה עושה את זה?
אבל שלנו יותר טוב,
מה לעשות?
אתה יודע, סנדוויץ', אני אומר לך, הקוסקוס שלנו עדיין יותר טוב.
מה אני יכול לתרום לשיחה הזאת? רגל כרושה בחייך.
לא, באמת, זה דוחה.
אבל הברזילאים, אריה, הברזילאים נבחרת נהדרת, היא דרך אגב לא, גם הברזילאים לא באו בהרכב הכי חזק שהם יכולים להעמיד, ועדיין יש להם קשר, הקפטן אנדרי הוא שחקן של וסקו דה גאמה, כבר יש לו שווי שוק של 15 מיליון יורו, יש להם את ג'רוויניו שהוא שחקן ששייך לארסנל ומושל לנוריץ', ועוד שחקנים רבים וטובים, זו נבחרת אולי על הנייר הכי איכותית בטורניר. הכי איכותית בטורניר, אבל אתה יודע, הנבחרת הזאת כבר השיגה, היא כבר עשתה, היא הרי עברה את צרפת בחצי הגמר, שכולם אמרו שזה אלופת אירופה הוודאית. אופיר חיים באמת מצליח להוציא מהשחקנים האלה דברים שלדעתי הם לא ידעו שיש בהם. וזה באמת מדהים לראות.
על הכיף הקורי, המון תודה.
תודה.
ושמחה, תהיה לנו בהצלחה,
ביי ביי. רק הצלחה. נדב תנציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
אני רואה שהתובע רוצה, דורש בבית הדין מביתר, לגבי ביתר ירושלים, הפחתה של 3 נקודות ליגה, עונש של תנאי, עונש של תנאי של הדחה מהגביע, אם תהיה התפרצות נוספת, ולגבי נתניה הוא רוצה על תנאי שזה
הוא רוצה רדיוס, הוא רוצה לתת לה עונש של רדיוס ועל תנאי 2 נקודות.
כן, בסדר, יאללה,
אני חושב שזה
לחבש וללכת
לתת לבית ירושלים להפחית 3 נקודות בעונה הבאה, בטח שבסופו של דבר דברים על אחריות שילוחית, זה אחריות השילוחית פה של ההתאחדות לכדורגל.
נכון.
אז למה, אם היה אברמוב או לצורך נייל סגל היו עכשיו אנשים שמנהלים את האירוע הזה, וזה הקורא מה שקורה, ועם כל הסיפור של האחריות השילוחית, יכולתי להבין, פה זה התאחדות הכדורגל, מה אתם רוצים בתאו שלהם? בתאו שלהם, על מה היא אחראית?
אני לא מבין, אני לא מבין איך יכול להיות שאף אחד לא מעמיד לדין את ההתאחדות לכדורגל. אחד. שתיים, כל הנושא של אחריות, זו הזדמנות, פעם אחת, שההתאחדות רואה, שאין אפשרות להטיל אחריות שילוחית, אז הם ממשיכים עם השטויות שלהם.
עכשיו, להוריד 3 נקודות בעונה הבאה, זה חוסר ספורטיביות הכי משווה שיכול להיות. להוריד נקודות ליגה לעונה הבאה לבית ירושלים, בגלל שלצורך העניין הארגון, שההתאחדות הכדורגל האלה ניהלה אותו, לא היה כמו שצריך. עכשיו, אומר אגייב, משה אגייב, שהיה בעצם המנהל האירוע, שהיו 700 סדרנים ו-380 שוטרים, אומר כפיר אדרי, 4 ימים לפני המשחק כבר התרענו ואמרנו שעומדת להיות פריצה כזו. אומר אגב, היינו בערכות של המשטרה ולא ידענו על דבר כזה.
אתה יודע, זה רק מה שמשכנע אותי, שאם כבר, אני לא מטיל ספק בדברים של אדרי, כי אני לא יכול לסתור את זה.
אני סומך על אדרי יותר מאשר
אגב. אז אני אומר עוד פעם, אני רק אומר עוד פעם, פעם הבאה פשוט תלמדו, אם אתם רוצים להעביר מסר, כדי שאחר כך יבוא הגייב או קצין המשטרה הממונה.
אצלנו בתוכנית, זה המקום.
לא אצלנו אפילו, ברשתות תעיפו. בריבו ברשתות. שאז נדע, מי צריך אצלנו?
אבל קוף, אני אומר לך, בוא, קוף, אנחנו צריכים להיות רגע אמיתיים, ואני מבין שביתר ירושלים צריכה להיענש, אבל בוא צריך להיות גם איזשהו עונש פרופורציונלי ועונש נכון, ולא סתם לבוא לזרוק דברים.
תקשיב, אני אומר לך עוד פעם, זה כל הקטע הזה, תקשיב, זה כל הקטע הזה.
אני אומר לך, קודם כל זה לא יקרה.
אבל זה משחק מחור, אז הם ייתנו 3 נקודות בפועל, תאמין, וזה יעלה לעליון.
בפועל, אני לא רואה שזה יקרה, אני אומר לך שהבוע...
אז אני אומר, אז ייתנו להם 2 נקודות, מה זה משנה? כל עונש של הפחתת נקודות ילך לבית הדין העליון, שם הקייטרינג יותר טוב, אנשים יותר חשובים.
אתה מבין?
כן, 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 אתה יודע, ושם זה ימחל, עזוב, זה משחק מחור. זה תרגיל הונאה בחצי אצבע.
רגע, לא הבנתי.
אתה אומר לא יקרה כלום כאילו?
ברור.
תגיד, זה שההתאחדות מעורבת, ההתאחדות היא גוף ציבורי, האם זה כן נותן אפשרות לביתר ירושלים, מה שהם בטוח לא יעשו, ללכת לבית משפט בחוץ?
אז אריה, אני אומר לך ב-100%, אם קוף, כמו שקוף אומר, ברגע שהם הגיעו לבורקיטס, לא לבורקס סתם, אתה יודע, הבורקס הטורקי עם המלוכה למעלה, וזה לא צריך בבית הדין העליון, אז אני אומר לך ש100% בתור שלנו תלך לבית משפט מחוזי.
אני לא מאמין.
עכשיו יכול שהוא יזרוק אותם מהכל, אבל בטוח הם ילכו.
אין מצב, אין מצב. ההתאחדות בכלל הקימה את ביתר הזאת מהאפר. היא לא הייתה קיימת, היא כבר הייתה בליגה א', אז הם עכשיו ילכו והתבעו אותה בבית משפט?
תגיד לי, אבל אתה יכול להוריד 3 נקודות. ארי, על מה מורידים לביתר 3 נקודות? מה ביתר ירושלים קשורה? מה השחקנים שלה קשורים? מה ההנהלה של הקשורה?
ברור!
מה הצוות המקצועי של הקשור?
אני אומר לך עוד פעם, אבל אנחנו באמת, אנחנו פה עוסקים באמת...
קוף, אני אגיד לך משהו, בעצם ההליך הזה רק מוכיח שבעצם אין באמת אחריות שילוחית.
ברור!
יש אחריות שילוחית רק כלפי קבוצות, וכשברגע שזה התאחדות
החדורגל... תקנון, הגמר שאתה היית בו, הגמר שאתה היית בו בפריז, של ליברפול נגד ריאל, ששם הוועדה מארגנת וכל הדברים האלה, אתה יודע, אף אחד לא תבע את וויפה, פשוט תחזירו כרטיסים או משהו כזה,
אני אגב לא קיבלתי את הכרטיסים שלי,
אתה גם לא תקבל, כי גם שם זה משחק מחור. ומה שנקרא שר או שרת הספורט בצרפת, הטיל דופי בוועדת חקירה משלו, שזה הצפוי שהטיל דופי, אף אחד לא התרגש. אותם בעלי תפקידים אגב, עובדים גם בקטע של האולימפיאדה, אף אחד לא התרגש, אף אחד לא יודע.
אבל אתה יודע, אגב, שאלו אותה, למה לא השתמשת במאבטחים של מכבי חיפה?
אין להם מאבטחים מכבי חיפה.
מכירים, אז הוא אמר שהם לא רוצים לעבוד עם אוהדי ביתר.
אבל אני אומר עוד פעם, כל הרמאות הזו של מאבטחים, זה רק אפשר למכור לאנשים שלא יודעים מה זה אבטחה.
נכון.
קורס בסיסי לאבטחה זה 14 שבועות, אוקיי? זה לא לוקחים סדרן.
אתה לא הולך לחזור עכשיו על כל...
אני חוזר על הכל, למה?
פרוב, בחיים הם עושים 14 שבועות.
מה זה?
אתה חושב שהם עושים 14 שבועות? כן.
אריה לאדם נוער.
אתה מתעסק.
או 16, אני מחלש שם ילדים ב-15-16.
כן, אומרים לו, תהיה סדרן, 30 שקל.
די,
אתה עוסק בזוטות, קוף. גם אם סיירת מטכלה הייתה עומדת שם, שרצים מולך 3,000 איש, אף אחד לא יכול לעצור אותה.
צריך להגיד דבר אחד, מה שנקרא לפרוטוקול. אם לא לפמיליה, או ראשי לפמיליה, או פעילי לפמיליה, שבאמת עצרו את הקהל, וחלקם גם אימו פיזית על הקהל שלהם.
מה אתה אומר?
כן, כן.
אני יכול להגיד לך בידיעה...
בדוק. הרי מה שאני אומר לך זה בדוק. אם הם לא, היה יכול להיות שם פוגרום. אם הם לא.
הרי, שמעת מה אני אומר לך?
מה?
ראשי לפמיליה מנעו כניסה של עוד אלפי אנשים.
מה אתה אומר?
כן. רבים מהם הוחזרו
לדרך של הפרק. בגופם דרך אגב. חלק מהבדיית שם בגופם.
שפו, האמת, לא ידעתי.
אז אני אומר לך, ידעתי את זה במאי יום אחרי המשחק. לא במהלך, לא באותו יום שלישי, אבל מה צריך להאמר, תבין, הם דאגו שלא יהיה פוגרום.
אבל הייתה פמיליה, תשמע, יש להם דברים שהם שלהם, כן?
כן.
אבל בואו במקרה הזה...
אני לא עושה מהם עכשיו ארגון צדקה.
לא, לא, גם אני, זה לא
ארגון צדקה, אבל במקרה הזה... באירוע הזה הם פעלו.
מה, חשבתי...
שפו לפמיליה באירוע הזה.
חשבתי להתפקד.
אנחנו נשמעים קטי שטרית לרגע, אבל כן, מהצד הזה זה נכון.
כן. בואו נדבר על מכבי תל אביב, מה שנקרא מחר. מחר זה 1 ביוני, נכון?
כן, מחר בן מנסור נכנס לתפקיד שלו.
אז מחר מחליטים על מאמן ועוד 6 שחקנים?
אני מאמין שכבר קיבלה החלטה. אני מעריך ש... תראה, זה יכול ללכת לשני כיוונים. זה יכול ללכת לכיוון של לא תשמע שום דבר ממכבי תל אביב.
זה מה שנשמע, אין כלום, לא היה כלום, ולא היה כלום.
כן, הוא ממשיך, קרנקה, יש לנו מאמן והוא ממשיך. ויכול להיות, אני אומר לך שיש לחץ עצום, ואני חושב שמכבי תל אביב לא יכולה להתעלם מהלחץ הזה, של אוהדים לגבי חירי מינויים וכל מה שקשור בכך.
שאנחנו מפמפמים.
לא, מה זה אנחנו מפמפמים? תשמע, אנשים מגיעים לקירת שלום בתולים שלטיים, אנשים מתקשרים למועדון ואומרים, אנחנו לא נחדש את המינויים שלנו. יש איזשהו חרם, איום בחרם מינויים.
צנצי, צנצי, תקשיב טוב. אני לא עוקב אחרי כל מילה בכל מקום. אבל אתה יודע, אם היה נוחת פה מישהו מהמעדין, והיה שומע את הפרשנים משחק אחרי משחק אחרי משחק, פשוט משתלחים במאמן הזה, אתה יודע, אין שום אפשרות אחרת שאלה עם מועדים. אתה לא מבין מה קורה במגרש, מה אתה מטיל הכל למאמן? אז הוא שיחק עם שני בלמים.
אני חושב,
כן, אבל אתה יודע מה, עזוב, כולנו, כמו שאתה אומר, איך אומר קוף, כולנו מאחרים, דרמתי איתך. אבל במקרה, אבל מצד שני, אני אומר לך ששחקנים במכבי תל אביב, שחקנים בעצמם, לא מעריכים את המאמן הזה.
אוקיי.
תגיד, לא מעריכים אותו. בוא נשאל ערב, מה שנקרא, הכרזתו הרשמית של מנצפורד, מה הסיכוי של מאמן ישראלי, במקרה הזה רבה, שרן בן שמעון?
יש רק מאמן ישראלי חדשו על הפרק, קוראים מורן בן שמעון.
כן.
כבר היו מקומן לשמועות היום, שהוא כבר בקירת שלום, הוא מבקר.
כן, כן, שמועה זו עובדה שנולדה כפעם.
הוא כרגע בקפריסין, אז בוא נגיד שהוא יכול להיות שהוא בקירת שלום הקפריסאית, ולא בזה. אני יכול לך, תראה, הדבר העובדתי, זה שהברק יצחק היא בא ואמר לבעלים ולכל החבר'ה שם מלמעלה, בואו צריכים להחליף את קרנקה, ואני חושב שצריך למנות את רם בן שמעון. השאלה באמת אם הם לוקחים את זה, אם הם מפעילים את כל הסיפור הזה, אתה יודע, לפעמים אתה בא ואומר, שמה, הוא מקנדה, מה אכפת לו מה אומרים מועדים וכאלה, אני חושב שכן יש משמעות גדולה מאוד לועדים של מכבי תל אביב, כי הם כוח שיווקי וכוח כספי אדיר, ולכן אני לא פוסל את האפשרות שזה ישפיע עליו. בוא נגיד ככה, מחר הוא נכנס לתפקיד, אני מאמין שתוך 3-4 ימים יכול לדעת להם
זה. תגיד, מאמן זר זה לא מדיניות?
מאמן זר זה מדיניות, אבל גם היה מנהל מקצועי זר זה מדיניות, וראינו מה קרה עם ברק יצחקי, והיה מנכ״ל, כמו שעכשיו חזרו לבן מנסור, הייתה שרון תמם, ואלו שני דברים שלא הצליחו במכבי תל אביב בשלוש השנים האחרונות. אז יכול להיות שיישארו כמאמן. שמע, מה זה מאמן זר? הנה, אין כאלה שחר בא ואומר, אין, אני גם לא מצליחים. קשה להביא מאמן זר. גם מכבי תל אביב, תראה את המלונים הזרים האחרונים שהם הביאו, ארי, כל הכבוד.
לא, אני לא. השאלה
של ישראלי.
השאלה, אם הולכים לחפש מאמן, אם, אתה יודע, בזמנו הייתה ממש הודעה.
ארי, אתה צודק, האג'נדה, מאמן זר. יכול להיות שלאור הקביעות הכל כך גדולות והסריטות הכל כך גדולות שמכבי תל אביב עברה בשנים האחרונות עם מאמנים זרים, דוניס, ון לובן, קרנקה, כל החברה האלה, יכול להיות שהם אומרים, וואלה, יש לנו פה את רם בן שמעון, בוא נלך על רם בן שמעון.
טוב, בוא נראה, בוא נראה, אין לנו הרבה זמן לחכות, עוד יומיים שלושה, זמן יש לנו.
נוכל לדעת, תעמדו במתח עד אז.
ברור, צנצי, תודה.
תודה לכם.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב חברים.
הבנתי שעוד עידלה מגיע לפה, הוא עומד להתחתן עם איזה עידלה אחרת.
אתה יודע, מחפשים, יש דיבור על איזה בלם, אז אתה יודע, כל מה שיכול לשחק על תקן של שחקן ישראלי.
הקלה כבר יודעת שהיא עומדת להתחתן איתו?
לא, היא עוד לא יודעת, היא עוד לא יודעת. יודעים אולי איך שהייתה
תפק. טוב.
אתה יודע, זה עומד בסתירה כזאת להצלחה, של, אתה יודע, חלילי, זה דוגמה קלאסית, שיש אצלך במועדון דבר כזה, אתה כבר אלוף, בוא נגיד, בינינו, כבר שישה שבועות לפני הסוף, אתה משחק גם, יש לך משחקים שאתה כן יכול לתת, אף אחד לא שמע, אף אחד לא ראה, בשביל מה האנשים האלה גדלים במחלקת נוער נהדרת?
נכון, אבל תראה, קודם כל אני מסכים איתך במיליון אחוז שהיו צריכים לתת לך לילה לשחק, ויש עוד שחקנים בנוער שבאמת ראויים והיו צריכים לקבל את הצ'אנס שלהם, אבל עם כל הכבוד לשער שלך לילה, ובאמת מסי דגו מאוד מעריך אותו מקצועית ומכיר אותו, אני לא רואה צ'אנס של שחקן שעולה מהנוער.
הוא יושל, בוא לא נכביר על המילים, כי במקרה הטוב
הוא
יושל.
אני גם לא יודע אם הוא יושל, הוא יכול להישאר בסגל, אבל הוא יהיה שחקן.
בסגל אסור לו, כי הוא לא ישחק אף פעם.
נכון, אסור לו, זה נכון, אבל אתה יודע, אלה שחקנים שאין להם יותר מדי צ'אנס לשחק בבוגרים של מכבי חיפה.
דבר איתי על מה קורה, דילן זה סופי, שלחנו אותו, נגמר?
כן, כן, דילן זה סופי, כי מכבי חיפה מבינים שעומר אצילי לא יישאר ככל הנראה, אז הם רוצים להביא שחקן זר בעמדה שלו, ומעבר לזה, אתה יודע, אין להם מקום לעוד זרים. גם שונגרן, הם מבינים שזה תהליך שיקח לפחות עד לינואר במקרה הטוב, אז הם, כדי להביא זר, הם צריכים לפנות משבצת של זר, אז דילן ככל הנראה יעזור.
אבל מי העזה, אני שומע, שומע, אני קורא, שאחד המועמדים זה טאומאסי, או בוא נאמר, כל זר ששחק בישראל, זה לא אותם מספרים.
השם של טאומאסי עלה, אבל צריך להבין,
אבל זה לא אותם מספרים.
מכבי חיפה לא קשור למספרים, זה לא השחקן שמכבי חיפה באמת צריכה, מכבי חיפה פחות צריכה כנף, מכבי חיפה יותר צריכה פליימקר כמו אצילי, שחקן כזה שגם מבשל וגם כובש וגם באמצע, זה פחות טאומאסי.
אבל הוא גם מגיע מהכנף.
נכון, אבל אם דיה סבא באמת בסופו של דבר גם הוא יעזוב את זה, אז הם יצטרכו באמת לחשוב באמת יותר על הכנפיים ופחות על האמצע. כרגע יש את שרי, הם צריכים באמת לבחון אופציות אחרות. תראה, השם של רפאלוב גם על השחקנים שאתה יודע, די תואמים כזה, אבל אין עדיין איזה משהו באמת קונקרטי.
תראה אותי, כמו שאתה מבין, מעניינים הצעירים. מה עם פיינגולד?
לא ישחק.
אולי באפולה.
אולי באפולה?
כן, אולי באפולה. הוא לא
ישחק,
הוא לא
ישחק במכבי חיפה
הנוכחית.
טוב, מה אני אגיד לך?
כן, זה מה שיש. טוב, אתה יודע, אם באמת זה מה שהולך להיות, אז זה מה שיהיה.
תראה איך התפתח, תראה איך שון גולדברג התפתח. באמת, עשה קפיצה אדירה.
שון גולדברג התפתח בפוק. מי מגן הוא הפך להיות בלם, ודאי תוכח את עצמו משחק שתיים וזה נתפס. גם כשקבוצה רצה וכל הולכה, אז מה שחקן באמת בא לידי ביטוי. ומתן הפך
קשה לבחור. לא שומעים אותך, אלבאס, אתה נכנסת שם, אתה כנראה
במערה של שמעון הצדיק.
במערה, באחת המערות. הלו?
עכשיו יותר טוב.
לא, עכשיו יותר גרוע. העמקת במערה, או במנהרה, אני לא יודע איפה אתה. הלו?
מישהו מכבי חיפה שם על הוין.
לא, לא, בוא נעשה שם איזה עניינים, בוא נעבור, הוא בקו האימות. לא צחוק.
איזה קו אימות? בצפת.
אופיר, אופיר סער, וואלה, הלאה, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא דבר איתנו על הפועל תל אביב, החתימו את מיליו זובס לעוד עונה.
כן, לפועל תל אביב יש כרגע שלושה זרים חתומים. זובס, אלן אושבולט החלוץ, ואת איליץ' הקרואטי בקישור, שעדיין לא ברור אם הוא יישאר, אבל הוא חתום.
למה הוא חתום? הוא אפילו לא, אתה יודע, אפילו לא הייתי לוקח ממנו פיסת אור להשתלת אור, במה הוא טוב?
לא יודע, אתה יודע, הוא זול, יכול להיות שהוא יתאים, אני דווקא חושב שהוא לא היה כזה רע שנה, דווקא, לא רצו אותו, ובסוף נתקעו איתו, הוא היה בסדר. אני לא חושב, דווקא שחקנים כאלה, רון, אם יבואו לכאן כאלה רעבים, הוא מאוד רצה, לפחות הוא היה נחשב לכישרון בגיל צעיר, אני יכול שדווקא כאלה שנביא לפה, ולא שחקנים צבאיים, יכול שדווקא מכאלה יצאו שחקנים שיתרמו פה לכדורגל, אבל שוב, הפועל תל אביב, יש לה עוד הרבה מלא, הבעלים נכנסים בראשון ליוני, מכאן מאמן, עדיין יש מסע ומתן לגבי אלטמן, החוזה שלו, מבחינת החוזה הכל מסוכם, לארנקה לא מוותרים, לא מוכנים לרדת יותר בסכומים, יש פער של 150 עד 180 אלף יורו כרגע, זה לא פער קטן, מקווים לסגור את זה בימים הקרובים, שאגב של ארנקה הציבו את זה אולטימטום, שאם הפועל לא תסגור את מה, תשלם מה שהם דורשים, הדרישה כבר תשתנה. אז אני מניח שבימים הקרובים זה יוכל לכאן או לכאן.
מה שנקרא הם קרובים אלינו, הם מכירים יהודים.
מה זה מכירים יהודים?
לא, תקרא, הוא השחקן משמעותי אצלם, הם רצו שהוא ימשיך. בכלל הם לא אוהבים את הסחבת הזאת. אם מישהו רוצה שישלם את מה שאנחנו דורשים, ואם לא, אנחנו ממשיכים איתו.
לא, לא.
הם רצו להציע לאלטמן חוזה חדש.
תשמע, אני אנצל את הקשרים האישיים ואני אעזור להם. אני התחתנתי בלארנקה, ראש העיר חיתן אותי, אני יכול לזרוק איזה מילה.
כן, מילה של 180 אלף יורו, אריה.
בחייך.
אריה מעולם לא נתפס.
רגע, 180 אלף זה בחופה, לא?
הכל בחינם, יופי שלי.
מה עוד זה? בסדר, בהנחה שיש לך שני זרים ואחד וונאבי.
לא, לא, מדברים על באמת, על עוד חמישה שחקנים, צורך בחמישה שחקנים משמעותיים, שלושה זרים, בלם.
מה זה משמעותי?
בלם, מגן, קשר אחורי, שחקן קנה ועוד שחקן להתקפה.
זה הפוזיציה, אבל מי יש אותה? שנקרא שחקן
זרים, זרים, הם הולכים להשיג בזרים, והם עדיין מקווים לצרף שני ישראלים, הם בדקו את האופציה של מאור קנדיל, יקר להם כרגע.
מה זה יקר להם? הוא פשוט מסתכר במכבי, לא הרבה, רק פי שלוש.
כן, אבל אתה יודע, זה כבר לא השוק של, שוב, גם באר שבע לא משלמים סכומים מטורפים השנה, אז אין, לו, אין כרגע, השוק דל, אבל לא מציעים
מטורות יותר מדי כמו. אז שהחבר'ה עשו הסבה מקצועית, אבל גם, אתה יודע, מה זה, אתה הולך ל... אני לא מבין את הקטע הזה. מה זה השוק דל? מי שמגדיר את השוק? זה
הבעלים הסוכנים. הכל חייפה משהו משתנה. משהו השתנה מאז שאורן גולה נכנס, באר שבע, מורידה את הסכומים, זאת אומרת שאין כרגע קבוצה,
לא פה תל אביב, לא בית"ר ירושלים. אני רוצה להגיד לך גם לגבי הפועל חיפה. נכון שאורן גולן, אתה יודע, קוסם להביא זרים זולים וכל הדברים האלה, אבל זה שאתה מביא אותם לחדרה. יודעים כולם שבבעלים של הפועל חיפה, אני לא יודע אם הוא מיליארדר, אבל הוא בטח מגה מיליונר, אוקיי? הוא איש מאוד מאוד עשיר. זאת אומרת, כל הקטע שאורן יישב לגבי שחקנים שהם רוצים...
על מי אתה מדבר?
על יואב קאץ. על כל החדר.
זה שיש לו כסף זה לא אומר שהוא אוהב להוציא כסף.
לא משנה, אבל עד היום הוא הוציא. עכשיו הוא הביא את אורן גולן, וכולם מצפים שבאמת העלויות יחתכו בשליש לפחות. זה לא יקרה. גם הסוכנים יודעים להיות מאחרים. לא רק
כן, אברון, אתה יודע מה קורה? תמיד, בכל קיץ, יש את הקבוצה, את הבעלים המתלהב, שכן משלם. הפעם עוד אין את האחד הזה, עוד לא נפתח האחד הזה. יכול להיות שזה ייפתח בהמשך. כרגע, אלונה מורידה סכומים, יואב קאט עוצר קצת, בית"ר ירושלים והפועל תל אביב, אנחנו יודעים את המספרים. אין כרגע את הקבוצה שהיא לא מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שתשלם את הסכומים הגבוהים, והישראלים נתקעים. הישראלים נתקעים והם יצטרכו להתפשר.
הם לא צריכים להתפשר, שילכו לקפריסין, שילכו לכל מדינה.
אם יש להם חוזה
שבאמת... אם אתה אומר לי שהם צריכים להתפשר ל-160 ברוטו, גם בקפריסין הם ישיגו את זה.
מי שרוצה להישאר כאן יצטרך להתפשר. כרגע, במצב כרגע שאף אחד לא משלם.
בסדר, אז שהבעלים יתפשרו על הנקודות.
כן? אנחנו עם אותו שוק.
כל צד זה.
אבל שוב, מי ש...
אין פה שוק, אין פה שוק, איזה דבר יש פה...
לא, כי דיברת על קנדיל, מה לעשות? אם אתה לא במכבי תל אביב, מכבי חיפה, המספרים יורדים. לא ישאר לך, לא ישאר, ובאר שבע לא
במשחק הקטנה. שיצא, שיעבור לקפריסין. למה הוא צריך לאכול פה את הזובור הזה, תגיד לי.
זו כבר החלטה שלו. בגלל זה הוא לא חתם עד עכשיו באף קבוצה. ובגלל זה אפשר לשים לב שהשוק הוא מאוד איטי. השוק מאוד איטי.
בשביל השכר שהציע לו הפועל תל אביב, אני מבטיח לך שהוא יכול לעבוד בבלגיה, אוקיי, ב6-7 קבוצות, מינימום, בכסף הזה. לא יותר גבוה, אבל בכסף הזה.
אני לא חושב שגם כשקבוצות שמציעות פה 140 עד 160 אלף דולר, זה שכר נמוך.
מי מציע פה 160?
תגיד.
איך הפועל מציע 160?
באר שבע הציעו לו 160 אלף. אבל שוב, זה המספרים, זה המקסימליים כרגע.
תגיד.
אתה לא רואה הצעות יותר גבוהות לשחקנים ישראלים יותר מ-150 אלף דולר, 150-160.
משהו בקטנה, אני רוצה להבין מי זה הניסנובים, הבנו. מי זה המינסברגים?
אתה עוד תבין.
תן בבקשה לאופיר לענות.
קודם כל, המינסברגים זה הקבוצה האמריקאית.
מה נשתנה?
מנהלים את קבוצת המשקיעים האמריקאית.
תקשיב, אני אמור בראשון ליוני לקבל דירה חדשה. ואני רואה שבונים את הקירות הקום. אני אחכה לראשון ליוני, כי בראשון ליוני אני מקבל את הדירה. הם עומדים ומסתכלים כבר חודשים.
הרי זה מחר. על...
מה?
זה מחר.
לא, אני יודע.
יש
שוב, זה שהם שומרים על דיסקרטיות כן. מבחינת עבודה, אנחנו נצטרך לראות שבראשון לשישי,
הכי טוב דיסקרטיות.
בימים הקרובים שהם נכנסים, לראות מה הם אומרים לגבי שחקני רכש, אני מניח שהם יודעו על מאמן.
אתה יודע מה קורה? הגיע אחד ביוני, ויגיע גם ה-20 באוגוסט, או משהו כזה שמתחילה הליגה, או גביע הטוטו, או כל דבר, מתי שזה בסביבה, אתה מבין? ואז אנחנו נראה תקלה. הבנת? בלי האינומה.
נכון, אירון, יכול להיות שבשבוע הקרוב כבר יהיה מאמן ושני שחקנים, אז נתחיל לדבר אחרת, אנחנו צריכים לראות. שוב, אנחנו יכולים, יכול להיות שנבוא ואנחנו נפרגן להם בעתיד, ויכול להיות שנצחק על זה, על איך שזה מתנהל, אבל נצטרך לראות, אנחנו באמת, עדיין אין לנו את האינדיקציה.
אופיר. בוא נחכה עם הצחוקים, יש לנו עונה ארוכה, יש לנו גם פגרה ארוכה, אנחנו צריכים לשמר את הצחוקים. תהיה לי בריא וחזק.
תודה, יום טוב.
צביקה שרף, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אהלן.
מכבי תל אביב, היא תמצה קצת.
אני רוצה להגיד לך משהו.
נו.
דיברתי היום עם, לא אגיד עם מי, ויכול להיות שמה שאמר שמושה,
לא שומעים אותך טוב, צביקה, לא שומעים אותך טוב, אתה עוד פעם מכיר אותה בטון.
אתה שומע אותי עכשיו?
כן,
עכשיו כן.
היום, כשדיברתי עם מישהו שקצת מתמצא ומבין בעניינים וקצת מבפנים, אמר לי שיכול להיות שמה שאמר לך יושב ראש המנהלת על 8 שחקנים זרים בטופס, הוא מתכוון לרישום באיגוד.
לא, 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 הוא לא מתכוון לרישום באיגוד, הוא מתכוון בטופס.
אוקיי.
שאלנו 50 פעם.
אוקיי.
כן. בוא נלך...
רגע, מה זה? 8 שחקנים זרים? מה זה אומר?
בטופס, מדובר על 4 בטופס, או הוא לא מוגבל, 8.
אוקיי.
אוקיי? אז הוא התכוון ל8.
אוקיי.
צביקה, בוא נדבר על המשחק של אתמול, 90-76 למכבי. מספיק שחקנים, אתה יודע, גם לורנזו וגם בולדווין וגם קולסון. עם מאזן דו ספרתי, הצטיינות של רגלנד בחולון, זה הספיק להם ל-76 נקודות.
תשמע, קודם כל, מכבי תל אביב באמת הייתה אתמול מצוין, גם סורקין היה טוב, שכחת אותו.
נכון, נכון, נכון. נכון.
גם בדאבל פיגר, ובעצם שלט מתחת לסלים. אני חושב שהמכבי הוכיחה את היכולות שלה, בטח כבולדווין, משחק כמו שהוא משחק, ולורנצו משחק כמו שהוא משחק, הם התעוררו קצת ולו פאזה מהסדרה נגד הפועל באר שבע, אבל אני חושב שהסיפור הוא חולון. אנחנו חשבנו שחולון נמצאת בכושר טוב, אנחנו חשבנו שחולון חוץ מרגלנד, אם תיקח את המספר...
תשמע, בצער רב וביגון קודר, אני צריך לתת את הקרדיט להגנה של מכבי, שברגע שהם התחילו לשחק ולהביץ, אז מה?
הסנטר הגבוה... המשמעותי של הפועל חולון זה ג'ונס. אז אריה מליניאק יגיד לך שאם הסנטר שלך והריבאונדר הגבוה שלך אומר משחק עם אפס ריבאונדים, אז מה התוצרת שלו הייתה? הוא גם במקרה עשה רק 4 נקודות. אז הם פשוט מכבי שלטו מתחת לסלים, וחולון לא הציגו הגנה. אז רגלנד הוא פנטסטי, גם שון דאושן היה לו רעת קטע מסוים שהוא עשה בגלל סוויץ' בהגנה, פאול על שחקן גבוה סתם בפריצו באזו עם 4 עבירות יצא החוצה, והם נשארו ממש עם יכולת דלה של השחקנים שלהם. אני מאמין בחולון, אני מאמין שהם ייתנו יכולת הרבה יותר גבוהה במשחק ביום שישי, אבל השאלה איזה מכבי תבוא, כי מכבי עכשיו בפאזה אחרת.
תשמע צביקה, אין הרבה קבוצות שאתה לוקח שחקן ואתה מחסל אותו רק את הקבוצה. לורנזו בראון באמת זה הלב של מכבי, אבל אם אתה מחסל אותו יש להם עוד אופציות לעלות שחקנים. בחולון אם אתה גמרת את רגלן גמרת את הקבוצה, ומי שהיה צריך לעשות את הצעד קדימה זה סי ג'י אריס, והוא לא עושה את זה.
אבל אני עד עכשיו לא יודע, אריה, למה סי ג'י אריס לא עלה בחמישייה כאשר בכל המשחקים האחרים עלה בחמישייה. אני לא יודע מה קרה פה בעניין הזה.
גם הוא עשה 4 נקודות, לא סי ג'י אריס?
כן, הוא לא עלה בחמישייה. כן. ג'ונס לפחות עלה בחמישייה. מעבר לזה, אני לא חושב ששיתחו את רגלנד. אני, בריצה של חולון ברבע הראשון, שבדיוק כבר ל-10 פרש, רגלנד יצא, הוציאו אותו. קראתי את גודס אומר באיזשהו מקום שהוא כעס עליו, כשהרגלנד כעס, הוציאו אותו. ולפעמים, אני רואה את זה בליגה הטורקית, ובליגה הספרדית, ובליגה... מוציאים שחקן בשיא הכושר, כשהוא רץ, נכון, יש את החיתופים האלה של מנוחות, וכשהוא חוזר למגרש, הוא כבר לא באותה פורמה שהוא היה קודם.
נכון, אבל אתה לא יכול לתת שחקן לשחק בלי סוף.
בלי סוף, אבל אם אני בריצה טובה,
נכון.
ויש לי עוד דקה וחצי סוף הרבע, והרבע נותן לי 2 דקות, אז במקום לגמור את הרבע על 12 הפרש, כבר הרבע נגמר רק ב-5 הפרש.
אבל אתה יודע מה החשבון שלו. הוא אומר, אם אני מחבר את הדקה וחצי לשתי דקות, נותן לו 3.5 דקות, זה יעזור לי ברבע הרביעי.
אוקיי, בסדר. ברבע הרביעי כבר לא היה משחק.
נכון, נכון. תשמע, בסך הכל אני מסתכל על החולון. בסך הכל
זה נראה כמו שזה נגמר ב-6.
כן, כן, כן. ככה זה נראה.
זה היה פתעה. בשביל כולנו, ההפרש הגדול, כל הכבוד למכבי, באמת שיחקו ברמה גבוהה, חולון חוץ מרגלנד לא הופיעו.
את מי לדעתך הם היו מעדיפים בגמר?
תראה, אני לא יודע, אפשר להגיד דברים טובים ומסוכנים מבחינת מכבי, גם על ירושלים שגברה על מכבי כמה פעמים השנה, וגם על הפועל תל אביב, שאומנם פחות ניצחה את מכבי ביד אליהו, אבל גם קבוצה טובה השנה. אני חושב, לא יודע.
עם מי יש להם מצ'אפ יותר טוב?
עם הפועל תל אביב.
עם הפועל תל אביב.
לא, אני אגיד לך גם עוד דבר. אם אתה מסתכל על הפועל ירושלים, אפילו במשחק הזה נגד הרצליה, שאלו הילדות, החזיקה את הרצליה על 61 נקודות. וההגנה של הפועל ירושלים מורידה לך, זה דברים שלא נמצאים בשליטתך. ההגנה של הפועל ירושלים, אנחנו יודעים את הרמה שלה, אנחנו יודעים שהיא מורידה כל קבוצה, יחד עם התקפות ארוכות, מורידה כל קבוצה בצבר הנקודות שלה, מה שלהפועל תל אביב אין.
כן. צביקה, שנהיה בריאים. נדבר איתך מחר על המשחק הערב. תודה.
יאללה, ביי.
ביי ביי.
שר התרבות והספורט מיקי זוהר שולח מסר לדיינים ולהתאחדות וכל מי שמעורב בסכלי וכלי שנקרא כדורגל ישראלי, וכך הוא אומר: הדיון שהתקיים היום בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל בעניין בית"ר ירושלים חייב להיגמר בצורה עניינית וברוח ספורט. אסור לפגוע בשחייה הספורטיבית של בית"ר בגביע המדינה, אחרת לא יהיה שום ערך לניצחון במגרש. כן,
מישהו הציע לשלול מהם את הגביע?
הייתה הצעה כזו, כן.
כן, אבל עזוב.
לא, זה לא עלה לדיון.
מה ההודעה הזאת?
אני לא יודע.
למה שר ספורט?
אני לא יודע.
אני שואל אותך בתור...
אין לי מושג.
קריין.
אני רק הקריין.
אתה הקריין, תענה לי. מה שר ספורט מתערב בבית דין של ההתאחדות?
אה, לא. בשביל מה הם נבחרו? למשול, לא?
עד עכשיו לא שמתי לב.
אבל הם מנסים.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
חזרנו. דן גלזר, קשר מכבי תל אביב, נבחרת ישראל. אהלן, ערב טוב.
אהלן, צהריים טובים, מה שלומכם?
קודם כל, מגיע לך מזל טוב. התחתנת עם לינוי. לא חשבת... איך?
נוי.
נוי, סליחה, נוי. ולא התייעצת איתנו לפני... אבל אנחנו מאחלים לך בכל מקרה את האושר והאושר שימשך הרבה זמן. אריה.
אמן, אמן.
אנחנו שנינו פשוט פרק, אתה מבין?
אתה יודע, שאימנתי...
אני מקווה שאני אשבור את הסטטיסטיקה, מקווה.
כן, זה קשה.
שאימנתי את גלי עליון, הייתי חולה, אז קיבלתי מברק, עננה מאחלת לך בבריאות שלמה ברוב של 3-2. אז אנחנו מאחלים לך מזל טוב.
אנחנו מאחלים לך מזל ברוב של 2-2. מאחלים לך מזל טוב.
נגד 0.
אמן, אמן, תודה.
בוא תן לי אתה באמת, אתה יודע, את הסיכום שלך לעונה הזאת של מכבי תל אביב, אתה יודע, יושבים פה שניים שהם בדיוק התחנכו על אנטי-מקאבי, אבל אני חושב ש...
בשביל מה אתה מכריס את זה?
לא, תשמע, אתה לא, הוא ידע...
אנחנו נגד מקאבי, אנחנו בעד גלאזר.
אתם בטח מבסוטים, סייבר.
לא, לא, זה מה שרציתי לומר, שממש לא מבסוטים, כי זה היה נורא פתטי, אתה מבין? זאת אומרת, לא היה אפילו... זה היה די, באמת, לראות סגל כל כך מוכשר, כל כך עמוק, ולראות מה מפיקים מזה, זה באמת נגע בפתטיות.
לפני הכל, קודם כל שאני לא אשכח, אני רוצה מכאן לאחל מברוק ענק לנבחרת הנוער.
יפה.
אנחנו מצטרפים כמובן.
יפה.
עושה דברים מדהימים, ואני מאחל להם המון הצלחה בהמשך, ולנבחרת הצעירה המון הצלחה ביורו, וכמובן לנו לבוגרת במשחקים הקרובים. ולגבי מה ששאלת, אין ספק.
רגע, היא כבר החלת באמת מברוק לנבחרת הנוער, דור תורג'מן, הוא שחקן מכבי תל אביב.
כן.
לא כל כך שיחק, 140 דקות, זו הייתה הספירה של אנשים חכמים מני. אתה חושב שהוא יכול לקבל יותר דקות ויותר צ'אנסים מכבי בתור אחד שגדל שם?
דור תורג'מן, אני כבר כמה שנים טובות מכיר אותו. מתאמן איתנו, יצא להשלה, חזר, היה בהרבה תחילות עונה ומחנות אימונים, והשנה באמת הוא נשאר איתנו כל העונה, והוא שחקן מצוין, מוכשר מאוד, פוטנציאל ענק, ואני חושב שהוא יכול לעזור, הוא יכול לעזור. תמיד השנה הראשונה היא קצת יותר קשה, מבחינת התאקלמות, אין מה לעשות, זה קצבים אחרים, ואני מאמין ומקווה שהוא יעזור לנו העונה.
תזכיר לי, באיזה נבחרת נוער אתה שיחקת, באיזה מחזור, עם מי שיחקתם ומה השגתם?
אני בנבחרת 96, אבל גם בנבחרת של השנות 95, השנה מעליי שיחקו באליפות אירופה, גם הייתי איתם עם דור פרק ומיכאל אוחנה וכל ושון גולדבר וכל הדור המצוין הזה. אבל אני...
גם דור מוכשר.
כן?
מאוד, מאוד, מאוד. אבל אני 96, נטע לוי עם... עמרי גלאזר.
ולאיזה מקום הגעתם?
אנחנו לא הגענו לאליפות אירופה.
בוא'נה, אז תראה, כמה מדהים ההישג שלה הזה. מקום שני באירופה, ותראה מה הם מגיעים ב...
מדהים, מדהים, מרגש, מרגש.
באמת, זה דמיוני.
מרגש, היסטוריה, באמת, מדהים.
בואו נגיע עכשיו באמת למה שחוויתם בעונה החולפת.
כמו שהתחלת, סגל מצוין, שחקנים מצוינים, המועדון השקיע המון, ורצה לחזור למסלול האליפויות, אחרי ששנתיים לא לקחנו. והשנה, לצערי גם, זה לא הצליח. לצד המון משחקים טובים ותוצאות טובות, היה לנו גם... כמה תקופות של חצאי משברים כאלה, שלא הצלחנו לצאת מהם, ואני חושב שמה שבוא נגיד גרמנו לא לזכות בתואר, שבמשחקים הפחות טובים שלנו לא ידענו לנצח מה שמכבי חיפה כן ידע לעשות. אתה יודע, גם בכדורגל, גם שאתה תופס יום פחות טוב, אתה צריך לדעת לעשות את ה-1-0 הזה ולצאת עם 3 נקודות, ובזה אני חושב לא צלחנו. כמו שאמרתי, היה לנו... משחקים גדולים והופעות מרשימות מאוד, לצד משחקים פחות טובים, שבהם לא הצלחנו לקחת את הנקודות.
תשמע, בסופו של דבר רק קבוצה אחת יכולה לקחת אליפות.
נכון.
הציפיות, ברור לגמרי, אתם לא יכולים רק לקחת אליפויות, אבל הציפיות ממועדון בסדר גודל שלכם, שאתם תהיו כל הזמן בתמונה, והיה איזה שלב שכאילו... זה בכלל, אתה יודע, זה כבר גם, זה היה די פתטי, גם היה ברור שבאר שבע לא יקחו, אבל בכלל לא הייתם בעניין.
מסכים איתך, מסכים איתך, אין לי איך לאפות את הדברים, נכון?
תסביר לי את זה, תסביר לי את זה מכיוון הדשא, מכיוון חדר ההלבשה. אתה יודע, בסך הכל היו לא מעט טענות, אם זה נגד הבעלים, על אופן ניהול המועדון, והקטע, והקטע של באמת שני מאמנים, ומה שזה עשה, אבל עדיין, אתם, מה שנקרא, אתה יודע, אתם גדלתם על מכבי, שמה שנקרא, אני מכבי, מי אתם? זה ככה מגדלים אתכם, ועל הכיפק, אתם באמת אגודה של ווינרים. איך זה, זאת אומרת, עד כמה מאמן יכול לפגוע בכם, אתה יודע, ברמת המשחק, כי את זה אני לא מקבל
בכדורגל. גם אתה מצטרף להסתה הזאת.
לא, לא, ממש לא. אני אומר להפך, אם קומרים המאמן השם, וגם מחדר ההלבשה תפטפו, אני שואל אותו בתור אחד שעל הדשא. אתה יודע, באמת, יש שם מספיק כישרון, מספיק חבר שגדלו ביחד, למה הם צריכים להיראות כך ולא יותר טוב? שואל אותו פשוט שאלה פשוטה.
אני חושב שכדורגל זה המון עניין של ביטחון. אתם יכולים לראות את השחקנים הכי מוכשרים והכי טובים, ושם והקבוצה שלהם בתקופה פחות טובה. אז גם היכולת, היכולת משפיעה, בוא נגיד מושפעת, לא משפיעה, היכולת מושפעת מהתקופה הפחות טובה של הקבוצה, והביטחון זה דבר שהוא מאוד חשוב. בתקופה מסוימת היו רגעים שקצת איבדנו אותו, בגלל שהתוצאות לא הגיעו, אבל אני חושב ש... שעוד פעם, כמו שאמרתי קודם, במשחקים מסוימים כן, ובהרבה משחקים, כן הראינו שאנחנו שווים הרבה יותר ממה שהשגנו. ואני מקווה שאתה יודע, מכבי תל אביב זה מועדון ששואף כל עונה לאליפות, ואם אתה לא לוקח את האליפות, אז העונה היא לא מוצלחת. אז אני מקווה עוד פעם שבעונה הבאה אנחנו נעשה את זה.
שמה...
זה מגיע למועדון, זה מגיע לקהל, זה מגיע למיץ' שמשקיע המון.
נכון. תשמע... היה בהתחלה גילוי נאות שלא עקוף ולא אני אוהדי מכבי תל אביב, אבל אם משהו מדאיג אותי בעניין של הכדורגל, שמכבי חיפה בכדורגל מתחילה להיראות כמו מכבי תל אביב בכדורסל.
שוב, מכבי תל אביב חיפה בכדורגל בשנים האחרונות מעולה, אחרי המון שנים שהם גם לא היו בתמונה. הסגל שלהם הוא סגל מצוין, יש שם המשיכיות, מאמן שרץ הרבה שנים עם הקבוצה, סגל שרץ הרבה שנים אותו דבר, למעט שינויים קטנים ומינורים. ואין מה לעשות, זה משפיע, ברור. אבל אני מאמין שאתה יודע, בכל העולם, בכל הליגות, יש תקופות מסוימות שהמועדון הזה מוביל, ואחר כך המועדון ההוא חוזר. אז אני מקווה ש... שאנחנו נחזור, שמכבי תל אביב תחזור.
לא תאמין, גם אני לפחות מקווה.
אנחנו צריכים שתהיו חזקים, כי אתה לא יכול באמת ללכת מישהו שהוא חלש.
אתה יודע, כמו שאמרתם קודם, כמה שזה מאכזב, אי אפשר כל עונה לקחת אליפות ו...
אבל השאלה איך זה נראה, אתה יודע, ובמושגים של מכבי תל אביב, ההתייחסות היא תמיד שמכבי מתחילה את העונה ורק יכולה לאבד אליפות. הבנת מה אני מתכוון?
נכון.
זה מהילדים, אנחנו מכירים את זה בכל ענף ספורט, שמכבי מתחרה בו. אבל אתה יודע, יושב פה מאמן, שאתנם לא נמצא פה אולי כרגע, קרנקה, אבל שומע את המוזיקה. ובסך הכל מבין שחלק מהמוזיקה, אתה יודע, מגיע גם מהסגל. והיה והוא נשאר פה, וזו אפשרות ריאלית. איך אתם חושבים שתהיה מערכת היחסים של כולם איתו, שהוא ידע שבאמת ציפיתם שיהיה מישהו אחר?
תשמעו, כמה שזה קלישאתי להגיד, אני באמת מאמין בזה, שלבן אדם שלא גדל בישראל, גם שחקן וגם מאמן, לוקח זמן. לוקח זמן להתאקלם. אני יכול למנות לך המון זרים ששיחקתי איתם, שבחודשים הראשונים הם לא היו ביכולת פסי, ולאט לאט שהם התאקלמו, הם היו מדהימים. אז אני מאמין שגם למאמן שמגיע מבחוץ לוקח זמן להתאקלם, ואני חושב שגם בפלי אוף היה הרבה משחקים טובים, שהצגנו יכולת טובה יותר, יותר מבהתחלה, ולוקח זמן להתאקלם, לוקח זמן להכיר את השחקנים, להכיר את הסגל, להכיר את הליגה. כמה שכולם חושבים שהליגה פה היא קלה, אתם יכולים לשאול את השחקנים הזרים שמשחקים פה ושיחקו בעבר בליגות אחרות, הליגה פה היא מאוד קשה, מאוד טקטית, קשה להתאקלם בהתחלה, ואני רוצה לקוות ולהאמין שהעונה הבאה תראה הרבה יותר טוב.
תשמע, אני לא אוהד מכבי, אבל אני איך שרק שמעתי וראיתי את המאמן הזה בהתחלה, אני אומר לך, אני איחלתי לו הצלחה מכל הלב. זה דוגמה לבן אדם נחמד, סימפטי והכל, ובסוף כל הדיון על הכדורגל בישראל, ואני אומר לך בתור צופה, זה אם משחקים עם שני בלמים או שלושה בלמים, איזה מין, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים.
כן,
מה? אריה, לא, באמת, לא נותן לנו המאחרים, שגם הוא מאחר.
אני מאחר, אבל בכדורסל.
זכות לחיות, מה נשנה, כל אחד אומר מה שזה, מה צריך להתרגש מזה?
תגיד,
אז אמרנו שלושה בלמים. מה אנחנו מבינים בזה?
לא מבין כלום. תגיד, דן, אתה היית, נימן לי, שחקן העונה נבחרת לפני שנתיים או משהו.
נכון.
נכון, לפני שתי עונות.
ב-2019. יפה, ואתה... אבל הוא עבר גם פציעה.
בסדר, אבל אני אומר, אתה אחד, נימן לי, לא יצאת לאירופה.
לצערי לא.
למה צריך? אני רואה את החברים שלך שכן יצאו לאירופה, עזוב את הכסף שהם עשו, אני לא רואה שהם חזרו לפה יותר טובים.
תשמע, כל מקרה לגופו, שחקנים שלא משחקים תקופה ארוכה, לא מהר מאוד חוזרים ליכולת הרגילה שלהם, וכמו שאמרתי קודם, ביטחון זה דבר שהוא מאוד חשוב. שחקנים מצוינים, שחקנים עם כישרון ענק שאני גדלתי איתם ואני מכיר אותם טוב. שוב, דור פרץ אני חושב שעשה עונה מצוינת, ושחק המון משחקים, ליונתן כהן גם... הייתה איזושהי פציעה איכשהו הגיע והיה לו קצת קשה להתאקלם, וגם אני חושב שבסוף העונה הוא קצת הזכיר את יונתן כהן האמיתי, ואני בטוח שבעונה הבאה הוא יתפוצץ, אני מאוד מאמין בו.
דן, אנחנו פה רק שוב לאחל לך באמת אושר באושר, לא יודע אם יש לך זמן להירח דבש כי אתם מתחילים עוד מעט קאט, אבל תהנה מכל רגע.
החיים מתחילים עכשיו.
החיים מתחילים עכשיו. ומה שהיה עד עכשיו, אתה קיבלת את the best. אתה אפילו לא בקרוב של הסרט. שמור על עצמך, ילד.
אל תלחיץ אותי.
לא מלחיץ, אני רק דובר
אמת. בהצלחה.
תהיה לנו בריא וחזק, שמור על עצמך.
תודה, תודה.
אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, אהלן.
הערב בעשר, ספורט אחת, גמר הליגה האירופית, סביליה מול רומא. תשמע, אני עדיין חושב שמוריניו זה מוריניו.
אני חושב שאתה צודק מאוד, אתה יודע, היו
כבר כאלה שאמרו, דינוזאור ולא קשור ואין לו מושג, והימים ביונייטד ובטוטנאם לא עשו לא טוב, אולי כן לחשבון הבנק שלו, אבל פחות להישגים ולהצחות, למרות שאם יונייטד כמובן כן זכה בליגה האירופית, במפעל הזה שהוא משחק בגמר, אבל מה שאנחנו רואים ברומא בשנתיים האחרונות, האולימפיקו סולד אאוט, כל משחק, ליגה, אירופה, באווירה מטורפת, ומוריניו, כמו שכשהוא התחיל את הקריירה, אתם זוכרים, ב-2003 ו-2004 הוא זכה עם פורטו שנה אחרי שנה באזיה הגביע וופה, ושנה אחרי זה בליגת האלופות, אז עם רומא גם, שנה שעברה קונפרנס ליג, בעונה הראשונה של המפעל הזה, של הגביע הזה, הוא זכה בו, והשנה הוא לוקח את רומא לגמר.
תשמע, מוריניו, כן, נכון, מוריניו זה מוריניו, אבל גם סיביליה זה סיביליה. שש פעמים בגמר.
רגע. אז יש פה את מוריניו שחמישה גמרים צריך בקריירה, יש לו חמישה גמרים אירופיים וניצח את כולם. ואז אתה אומר, ואתה צודק, יש צד שני, וזו סביליה, ששיחקה שש פעמים בגמר הזה של גביע וופה או הליגה האירופית, זה השתנה במהלך השנים, והיא תמיד ניצחה כשהגיעה לכאן. ואז אתה אומר, אוקיי, יש פה מועדון שיודע איך לזכות במפעל הזה, כי זה לא שהם עשו את זה עם אותו מאמן, עם אותם שחקנים מתחלפים, גם מאמן, בסביליה מגיעה לך, העונה זאת בבית הפתעה שהגיעה, כי היא עברה עונה לא טובה בכלל, היה איזשהו שלב שאפילו הם נאבקו בתחתית שהיה נראה שהם במאבקים נגד ירידה, החליפו מאמנים, המאמן שלהם עכשיו מנדיליה הוא המאמן השלישי שלהם העונה, ולכן זה הולך להיות באמת משחק מאוד מאוד צמוד. הם המציאו משחקים אלה שאתה לא יכול להגיד מראש אלה פייבוריטים או אלה לא, כי ההיסטוריה לא קובעת כלום. אמרנו את הנתונים, אז אלה תמיד מנצחים גמרים וגם מורים תמיד מנצח גמרים, זה לא אומר כלום לגבי היום. יש כן כל מיני עניינים נחמדים, כמו שאמרנו על מורים, גם תמי אברהם, החלוץ של רומא, זכה לפני שנתיים בליגת האלופות עם צ'לסי, שנה שעברה הוא זכה בקונפרנס עם רומא, אם הוא ישלים טריפל בטרבל בשלוש שנים של כל שלושת המפעלים האירופיים, זה משהו היסטורי. משחק ההתקפה של רומא מבוסס עליו. אני מניח שזה לא יהיה משחק מאוד התקפי, אני מניח שזה לא יהיה פה המון המון גולים, אבל כן מבחינה טקטית יש שם מאוד מאוד חם, ובוודאי מבחינת קהל, זה שני מועדונים שמביאים איתם המון 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 אוהדים לבודפשט, אז תהיה אווירה טובה. ונקווה גם כמשחק טוב.
כן, על הכיפק. רק שאני באמת יהיה משחק טוב, 10, ספורט 1, נבלה. תודה, אסף.
תודה. ביי, חברי, ביי.
אני רואה שם שאלקרס מזיע מול היפנצ'יק. יש לנו עוד מעט את עמית נאור. לא, אני רואה שם שבאמת הוא ניצח בזה, זאת אומרת, ניצח ראשונה, הפסיד את השנייה, ואת השלישית אביס. אבל עכשיו ערה לוייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
הלו חברים, ערב טוב.
הערב ב-9 בערוץ הספורט, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, משחק ראשון בחצי הגמר, לטעמי ירושלים פייבוריטית, קח אותי מכאן.
כן, ירושלים בטוח פייבוריטית, גם יתרון הביתיות, גם יתרון העובדה שידי נטרלה את הפועל תל אביב בכל המפגשים הקודמים, אבל לא יודע, משהו מרגיש לי שזה דווקא בדיוק המוקש, כי הפערים בין הקבוצות, מבחינת כישרון, הם לא באמת כאלה גדולים, ויכול להיות שזה צריך לייצר מתישהו, אבל בכל מקרה, סדרה שכיף לצפות לה, לי מזכירה את הימים שהייתי ילד בשנות ה-90, היריבות הגדולה הזאת ש... קצת שכחו אותה, כי זה היה אותם ימים, היה מכבי תל אביב גליל עליון, וכמובן שזו אותה סדרה שנכנסה להיסטוריה, אבל גם 93, גם 94, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, היה חתיכת סיפור.
תשמע, הפועל ירושלים נראה כאילו, אתה יודע, התוצאות שלה בליגה ב-BCL, כאילו שמה אותה ברמה מעל הפועל תל אביב, למרות שעזוב את התוצאות שהיה להם בליגה. זה סדרה שקולה לגמרי, וחבל שהיא לא חמישה משחקים. אבל נראה באיזשהו מקום שהפועל ירושלים היא בנויה נפשית, יותר טוב להתמודד עם משברים.
הפועל ירושלים זה קבוצה של הרבה טקטיקה, שהכוכב שלה הוא בעצם המאמן והוא שולט בקבוצה, והשחקנים, דיברנו בתחילת העונה על זה שהפועל ירושלים השנה בנתה קבוצה אפורה. וזה סוד הקסם שלה, כי בעצם ג'יקי צ'בי, שחקנים שהם חיילים, שאסורו למרותו, שיהיו ממושמעים, שירוויחו את הדקות שלהם דרך ההגנה, וכל הקלישאות האלה שהתבררו כנכונות וגם מצליחות. הפועל תל אביב קבוצה שנשארת הרבה יותר על כישרון, על יכולת אישית, ולפעמים ככה ראינו שהקבוצתיות דווקא היא החלק הפחות חזק, והמשמעת היא לא בדיוק הפורטה שלה. ולכן אותי מאוד מאוד מעניין יהיה לראות הערב, ובכלל בסדרה הזאת, את המצ'אפ של הסנטרים. זאק הנקין, מצד אחד, שבמשחקים מול הפועל תל אביב, כל השנה הוא היה מעולה, ולא סתם הוא הולך לקבל הערב את פרס שחקן העונה, אבל כשהוא פגש את הפועל תל אביב, הוא רק שדרג את עצמו, הממוצעים שלו נגד הפועל, כמעט 17 נקודות ל-13 ריבאונדים, ואפילו מהאנשים...
ואל תשכח גם את הצד השני, אל תשכח גם את ההגנה, אתה מבין, הוא גם עושה המון הגנה.
למה? יש גם צד שלישי, שהבן אדם לא מסוגל לקלוע אנשים, וקבוצה נורמלית עם קצת שכל שולחת אותו לקו.
אם הוא היה קולע אנשים, אז היה בטאפ פור באירופה.
אז זה מה שבאתי להגיד, בנגד הפועל תל אביב, אולי זה מקרי, אולי לא, הבן אדם ה-13 מ-17 מהאנשים, אם הוא היה ככה, הוא באמת לא היה כאן. ומהצד השני, כמו שאמרת קוף, יש שג'יננו אונואקו, שנוטרל בצורה אבסולוטית בידי הפועל ירושלים.
אבל אונואקו, אונואקו בהגנה, אתה יודע, הוא די פלופ העונה, וזה אחד הדברים שמציקים להפועל, וגם כאשר השחקן הישראלי חוזר, אתה יודע, אז גם כן הוא לא...
מי? תותח, זלמנסון?
זלמנסון, זלי עושה טוב התקפה, אבל בהגנה הוא גם לא קיים.
כן, כרגע גם בהתקפה הוא לא בדיוק פקטור, כי הוא חזר מהפציעה והוא לא חזר טוב, הוא עדיין לא באותה יכולת, וזאת גם הסיבה שג'יילן הורד בסגל על חשבון ג'יי פי טוקוטו, למרות שגם הורד לא טוב, אבל כן משהו השתנה עם אונואקו, לפחות ברמד ההתקפי, ובמעורבות שלו, ובדרך שבה גם השחקנים האחרים, גארדים, הפוחזים האלה שכל הזמן חפשים את הזריקה, עובדים בשבילו ובשביל להכניס אותו לעניינים, ומבינים שאם הפועל תל אביב רוצה להגיע למקום ההוא שהיא לא הייתה בו מאז 1969, זה חייב לעבור דרך אונואקו.
שמע, כן.
עכשיו, כן צריך לשים את הכוכבית בצד, כי בסופו של דבר אונואקו נתן באמת מספרים אדירים ברבע הגמר, אבל זה נגד נס ציונה. ירושלים זה סרט אחר, אם הוא באמת ימשיך להיראות כמו שהוא נראה במשחקים האחרונים, זה יכול להיות מה שישנה את כל... חצי הכוחות בין שתי הקבוצות האלה, כמו שאנחנו מכירים
אותו. בשביל זה הביאו אותו.
ארלה, תבלה שם.
תודה רבה.
תיזהר, אחרי זה יש מצור. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ובאים. חזרנו. סירי אקרמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב נהדר.
אז יובנטוס מבלה, יותר נכון, הפינגווינים של יובנטוס מבלים באולמות המשפט או הדיונים, ועושים בשבילה... עסקאות טיעון, הורדו 10 נקודות, כבר לא יורדו יותר, יסתדרו להם גם עם וואפה, בולקנס.
ביטלו את ההורדת נקודות?
לא, לא, השאירו 10 נקודות, אבל לא הורידו יותר.
וכמה זה התחיל, התעריף?
התחיל ב-15, בוא נעשה סדר?
כן.
נעשה סדר. יובנטוס בעצם, יש פה שתי פרשות על הפרק. הפרשה הראשונה היא ניפוח העברות, באיטלקית פלוס ולנסה היא נקראת, ובעצם לה הורידו בתחילה 15 נקודות, יובנטוס ערערה, קיבלה בחזרה את ה-15, ואחר כך פשוט השופטים אמרו, שבגלל שהיו שם כמה בעיות טכניות, עשו משפט חדש, לאותו דבר. אז היא קיבלה את המינוס 10. מפה בעצם מה שקורה זה יובנטוס החליטה לא להרער הפעם על המינוס 10, מכיוון שהייתה לה עוד פרשה שהיא עמדה עליה לדין, ועכשיו היא הגיעה הייתה לעסקת טיעון, זאת פרשת של החוזים הכפולים. לטעמי, לטעם הרבה פרשנים משפטיים באיטליה, פרשה גם הרבה יותר חמורה.
ברור.
ויובנטוס שם הגיעה לעסקת טיעון של סכום די מצחיק, שהיא תשלם בסך הכל קנס של 718,000 יורו, וזהו. ובעצם מבחינתה לא תהיה עוד הורדת נקודות כמו שרון קופמן הרגע אמר. והיא תתחיל את העונה הבאה עם 0 נקודות, אבל צריך לשים פה סימן שאלה. מבחינת ההתאחדות האיטלקית, אוקיי, העניינים המשפטיים הסתיימו לחלוטין, זהו, נגמר, אבל וופה עוד לא אמרה את שלה.
בסדר, יסדר, וופה זה, תודה.
לא, וופה כנראה תרחיק אותה לעונה אחת מאירופה, זה מה שמדובר לפחות כרגע, אבל זה אולי גם לא כל כך נורא עבור יובנטוס, שכרגע המקום שלה זה בקונפרנס, ואולי תוכל להשיג את הליגה האירופית.
מה זה אומר מבחינת אלגרי?
מבחינת אלגרי, קודם כל, גם לא משנה, גם אם היו בליגת האלופות, נראה לי שאלגרי כבר נמצא באיזשהו שיחות עם ההנהלה של יובנטוס, ברגע שיסיימו את העונה, כנראה להתיר את החוזה שלו, כדי שהוא יסיים את דרכו. יש הרבה בעיות איתו, המון שחקנים ממש לא מסכימים עם הדרך שלו, עם השיטה שלו. אנחנו קוראים גם בשעות האחרונות שהכוכב, אחד מהכוכבים הגדולים של יובנטוס, ולאחוביץ', כבר נמצא בדרך לביירן מינכן בעונה הבאה, שתשלם עליו סכום די גדול, האמת. ויובנטוס, כנראה שהעסקה הזאת ברמה הכלכלית תהיה משתלמת, כי עכשיו יובה צריכה לחשוב אחרת. אין יותר, היא כבר לא קבוצת ליגת אלופות בעונה הבאה, והרבה כוכבים ושחקנים רוצים לעזוב. אז די מריה לא ימשיך, פרדס כנראה שלא ימשיך, ויהיו עוד שחקנים שיצטרכו לעזוב אותה, ובוא נראה, אם באמת גם יהיה מאמן חדש על הקווים, יובה צריכה ממש רמונט שלם בתוך המועדון הזה, אני מזכיר שההנהלה שלה לא מזמן גם התפטרה כולה.
כן. בוא דבר איתנו באמת על כל הקבוצות האיטלקיות כבשו את המפעלים האירופיים, את שושתם. קודם כל, הערב יש לנו את רומא של מוריניו. אגב, אריה, רק שתדע, האורדונים בזכות מוריניו הגיעו אז ללבסקי סופיה. אתה זוכר שהיינו ב...
איך אנחנו קשורים למוריניו?
אני אגיד לך, בדיוק כתב לי את זה, אתה יודע, יוסי פנטילה, תן לי...
אולי תפסיק לקרוא הודעות,
תקשיב. הנה, תקשיב. אגב, בזכות מוריניו, ופורטו שלו זכתה ב-2003 בגביע וופה, מחזיקת הגביע הישראלי, אז הפועל רמת גן, קיבלה כרטיס אוטומטי לסיבוב הראשון בגביע וופה.
אז לפחות יצא לנו פעם משהו טוב מהמנובל הזה.
מה הוא עשה לך רע?
הוא מנובל!
למה מנובל? האיש גאון, האיש אדיר, איזה מנובל, הוא אדיר.
עזוב אותו.
אל קפונה היה אדיר, הוא היה גאון.
אני לא הייתי משווה, לא משווה.
בואו דבר איתנו, אין לנו הרבה זמן.
בואו תבינו רק על מה אנחנו מדובר. נכון, סביליה היא מלכת ה... על המפעל הזה באמת, ויכולה לעשות עוד זכייה מטורפת, אבל מוריניו בצד השני מביא את רומא לגמר אירופי שני ברציפות. עכשיו, לא הרבה מכירים את ההיסטוריה, רומא קבוצה גדולה, זה נכון, עם היסטוריה, אבל חבר'ה, זה לא קבוצה שזוכה בתארים. היא ממש בלי תארים כמעט בארון שלה יחסית הקבוצות הגדולות. אז היא לקחה את הקונפרנס ליג בשנה שעברה, שזה היה תואר אירופי, פעם ראשונה שלה בהיסטוריה. תואר אירופי, ותוך שנה להגיע לגמר ליגה אירופית, ואם היא תיקח היום את זה, חבר'ה, מוריניו יהיה לו פסל בקולוסיאום. זה מה שיעשו לו. זה פשוט משהו מטורף עבור הקבוצה הזאת. 20,000 רומאים צובעים את בודפסט. האולימפיקו יהיה פתוח כדי לראות על מסך מלא 65,000 איש. הם בטרפת, הם מאוהבים בו. העונה הזאת, כל משחק של רומא סולד אאוט. והכדורגל, אגב, נוראי. כדורגל פח אשפה, באמת. אבל סולד אאוט. הם מאוהבים בו. הם מאוהבים בו כי הוא שומר עליהם, כי הוא מדבר לקהל. כי כשהעיתונאים תוקפים את הקבוצה, הוא מגן עליהם והוא תוקפים. אז נכון, אני מבין מאיפה בעצם הביקורת שלך באריה עליו, לא. אבל הם פשוט חולים עליו ברמות מטורפות. אין. היה הבעלים של רומא, פרידקן, הגיע לבודפשט שם, ונפגש קצת עם הקהל. השאלות הראשונות זה, מה קורה עם מוריניו נאבה? האם הוא נשאר? אנחנו רוצים שהוא יישאר. זה דבר הראשון.
מה קורה עם אינטר? איך היא מתכוננת לסיטי? כמה המנטלים עובדים שם כדי להרגיע אותם שזה יהיה קל להיגמר?
מנצ'סטר סיטי הולכת לפגוש את אינטר בתקופה מהטובות ביותר שלה בפעונה הזו, זה בוודאות, אתה ניצחון אדיר 3-2 על הטלנטה, כשהיא באמת תיאטאה אותה, חטפה גולים די בדקות האחרונות, ונראית נהדר, לוקאקו, צ'קו, לאוטרו מרטינס בכושר נפלא. אינטר באמת נראית מצוין, היא זכתה בגביע האיטלקי לפני שבוע וחצי, כשהיא ניצחה את פיורנטינה בגמר, וזה כבר תואר שני שלה בעצם העונה אחרי הסופר קאפ. אינטר, נכון, היא האנדרדוג מאוד מאוד מובהק לגמר הזה מול פפ גוארדיולה ומנצ'סטר סיטי, אבל לא הייתי מזלזל בה, היכולות ההגנתיות שלה והקישור שלה הן מדהימות, וכשלוקאקו ולאוטרו מרטינס נמצאים בחוד, יש לאינטר מה להגיד, אז ברמת ההכנות, זה בעיקר שקט, בעיקר להרגיע את המערכת, לתת לה לעבוד, לאוטרו מרטינס אפשר להגיד לו מזל טוב, הוא התחתן לפני כמה ימים, אז עשה את זה מה שנקרא אפילו לפני גמר ליגת האלופות, גם בעניין הזה הוא יכול להיות רגוע. נראה שאינטר באמת באה מלמטה, ואנחנו נראה לאן זה הולך. נזכיר שעוד למנצ'סטר סיטי יש גמר FA קאפ עם מנצ'סטר יונייטד בסוף השבוע הקרוב, אז היא גם באה אחרי עוד איזשהו קליימקס.
כן. סירי אקרמן, המון המון תודה.
תמיד בחב, חבר'ה.
סלם מרגי, אל מונדו, אהלן, ערב טוב.
היי, שלום, שלום.
מה קורה עם צ'אבי? תגיד לי, מה, עוד לא סגור שם? לא זה? מה קורה? למה כל הקשקושים האלה והדיבורים האלה? הוא אומר, הם אומרים.
על מה אתם מדבר, סליחה?
כך אני שומע, שבברצלונה, מה שנקרא, הרבה דיבורים.
הרבה דיבורים, מי שהתחיל את ה... עוד מעל 125 שנה, זה כל דיבורים, אבל כן. בנושא של צ'אבי, אם אתה מתכוון על ה... אם הוא ממשיך כמאמן.
לא, לא, זה עם מסי, כן רוצה, לא רוצה, תחליט.
לא,
כן,
מסי
בא,
זה
לא
משהו
בא.
אחר, מסי זה משהו אחר. וקודם כל, בימים האחרונים, בוא נגיד את האמת, מה שאנחנו יודעים זה שמסי מאוד מאוד רוצה להגיע לברסה, השאלה אם זה אפשרי או לא, ובימים האחרונים הסביבה של מסי הדליפה שהיא לא בטוחה שברסה יכולה, כי כמובן ברסה צריכה להציג תוכנית כלכלי לליגה כדי לקיום את הפייר פליי, ומסי יודע שלא רוצה לחכות הרבה זמן, ושמה שקרה לפני שנתיים שהחוזה היה כמעט כמעט סגור, ובסוף ברסה אמר למסי לפורטה, הנשיא אמר למסי שמצטער אבל הליגה אי אפשר עם הליגה וזה וזה, ומצד שני מסי יודע שהלילה על הקבוצה בערבי הסעודית באמת משלמת ומציעה כסף באמת מטורף. אם בברסה מסי מגיע אולי מקבל רק כמשכורת במרכאות משהו כמו 20 מיליון יורו ברוטו, משהו כזה, הסעודים נותנים לפי המספרים כמובן בין 300-400 מיליון יורו לעונה, שזה המון כסף, ונראה מה יהיה. זה משהו של שבוע, שבועיים, שאני חושב בשבועיים נדע בדיוק אם מסי מחכה לברסה או לא, אם לא הולך לסעודיה, אולי בסוף למיאמי, שיש שם קבוצה שמאוד מאוד רוצה אותה גם.
מחלקים עכשיו תלושי מזון, זה יכול לעזור.
לא, לברסה יש בעיה שכל שנה מאבדת משהו כמו 200 מיליון יורו, יותר מזה, והשנה ראינו שקודם כל, אתם יודעים שברסה, כמו גם ריאל מדריד, יש לה טלוויזיה, שנקרא TV ברסה. אז בגלל המצב הכלכלי, ברסה סוגרת בקיץ את הטלוויזיה, שזה באמת סיפור ענק, גם מפטרת הרבה אנשים, והנושא של מסי זה ש... אין ברירה, לברסה, אם היא רוצה את מסי, כמו שצ'אבי אומר, היא צריכה, חוץ פיקה, אלבה ובוסקץ, לא ממשיכים כמובן עם המשכורת הגבוהות שלהם, יש סיכוי גדול שברסה תצטרך למכור שחקנים חשובים היום, שיכולים להביא הרבה כסף, כמו אנסו פאטי או רפיניה, אם לא, יהיה מאוד מאוד קשה להביא את מסי.
על הכיף, אקסל. טוב. יהיה טוב, אתה יודע, בסוף עוד יהיה טוב.
תמיד יהיה טוב, תמיד.
תגיד, רק עוד שאלה אחת.
אני לא הבנתי, הם רוצים אותו או לא רוצים אותו?
הם עוד לא החליטו.
כמה הם רוצים אותו באמת?
יש לו גם תנאים להביא שחקנים, הוא רוצה את החבר'ה מארגנטינה, הוא רוצה...
לא, אין תנאים. צ'אבי רוצה אותו, גם בבחינת מקצועי, גם בבחינת מרקטינג, ומה שנקרא מצ'די של המשחקים, ואתה יודע, ששנה הבאה, עוד שנתיים, ברסה משחקת בחוץ, לא בקמפנו, אלא במונג'ויק. וזה סיפור גם ענק, וצריך מישהו כמו מסי כדי גם להיות אטרקציה, אבל הבעיה לא זה שברסה רוצה אותו, שאני כן חושב שלא רוצה, אבל צ'אבי באמת אומר, וגם ג'ורדי אמר וכולם שכן רוצים, הבעיה אם ברסה יכולה או לא, כן. יכולה מבחינת כספית.
תגיד לי, באמת יסיימו שם את העבודות באצטדיון עד נובמבר 24, או זה כמו ישראל, נתעורר ב-27 ונשאל מתי?
כמו רכבת פה, לא בקו, כמו המטרו בתל אביב. לא, אני חושב יש לדעת, כי זה חלק מפרויקט ענק, שזה גם הפלאו של הכדורסל וכדוריד, גם של המלון. העובדות כבר מתחילים השבוע, כבר מתחילים לא, בכל
אם
זה.
אם זה פרויקט ענק, אז ב-28 אנחנו נשאל מה קורה.
אספי ברסה, אבל לא יודע, אני לא בטוח שבנובמבר, לא יודע, יכול להיות עוד כמה חודשים באיחור.
תשמע, גם לפני 9-10 שנים הלכו פה על הרכבת הקלה, ואתה רואה, מחכים עוד 10, ואנחנו לא מתרואים.
ודרך אגב, שכחתי להגיד, אבל בתקשורת עכשיו בספרד יש הרבה דיבור על העובדה של לפורטה, היה עכשיו חזר מסעודיה, ומי היה בתעופה? עם פיני זהבי, שהוא כמובן הסוכן הישראלי ואחד האנשים הכי מקורבים של הפורטה.
כן, סופר אייג'נט.
והוא בכל עניינים הוא שם בפנים.
על הכיפק. סן, תודה. טוב. בדיוק קורה עכשיו, אלקרז עולה לסיבוב הבא, אחרי 4 מערכות, לא ויתרו לו שם, אבל בשביל לספר לנו איך זה קרה, ולמה הבחור ממורסיה היה צריך לעבוד כל כך קשה, יש לנו את עמית נאור שנמצא שם. אהלן עמית. עמית? שאולסקי, הוא מחובר. טוב, זה היה 6-1, 3-6, 6-1, 6-2, ועמית שומע אותי? אני שומע איזה יבשה קלה מפריז. הלו. הלו.
אהלן.
אהלן. אז אלקרז בסיבוב הבא, היה קצת טיפה ליותר קשה, השאיר מערכה. מה אתה אומר?
כן, השאיר מערכה, כי היה שם המון רוח על המגרש. זאת אומרת, המון רוח על המגרש, פתאום ברח לו איזה משחקון הגשה אחד, וטארו דניאל הצליח לזכות במערכה, אבל בוא נגיד שהמאמרים לא רצו עם טארו דניאל אחרי המערכה הזאת, וזה נגמר מהר מאוד, 6-2-6-1, 6-1-6-2, מהר מאוד. הוא נראה טוב מאוד הילד. היה לנו היום הפתעה בנשים, גרסיה הלכה הביתה, מדורגת חמישית.
למה אתה שוכח את מדוודב? את פה לא היית פה.
וגם היה משחק מעניין, סטן ורווינג. בגלל זה ראית בכוונה, לא עליתי לשידור.
ברור, בוא נהי, דיברת עליו. תבין, בא, ברור, ניקו איתו את המגרש, כמו מטפה.
ממש, ממש פדיחה. אני רוצה לך שממש פדיחה, כי הוא יפסיד לשחקן, שחקן 170 בעולם, ברמה של 170 בעולם. אתה יודע, אולי הוא יגנוב עוד סיבוב. אבל זה היה ממש צוגה מביכה של מדוודב, וכן, צדקת, אתה יודע, שבוע ככה, שבוע ככה, ובדרך כלל שבוע לא נכון.
תגיד, עמית,
אתה
בדקת פעם אחוז הדחה של שחקני טופ 10 בשני הסיבובים הראשונים בגרנד סלאם?
לא, אבל אני יכול להגיד לך שבדיוק חשבתי על העובדה שנשארנו רק עם נובה כרגע מהשלישייה, אתה יודע, השלישייה האגדית הזאת. ואני דווקא יש לי שאלה אליך, אם נובק היה לבד בלי שניהם, הוא היה מגיע ל-60 גרנד סלאם, אתה יודע, הרי ביחד הם 60 וכמה גרנד סלאם, נכון?
נכון.
ופתאום אתה רואה שהם לא בסביבה, אז הוא לא מתפקד. זאת אומרת שהם אחד דחף את השני, וככה הם הגיעו ביחד ל-64, נדמה לי, גרנד סלאמים ביחד. אבל השאלה, אם נובק היה לבד, או מישהו מהם היה לבד בלי השניים האחרים, לכמה הם היו מגיעים, וכנראה שלא להרבה יותר.
שאלה מצוינת. השאלה, למשל, האם, איך קוראים לספרינטר הזה, האם הוא היה ממשיך לרוץ ומגיע ל-9.58 אם לא היו לו מתחרים?
כן, זה ממש ככה, אתה יודע, אבל אני חייב להגיד לך שנובק, תשים לב, אתמול, שמעתם על השטות שהוא עשה אתמול?
כן.
אז אתה יודע, זה עוד פעם מצטרף, אתה זוכר מה קורה שנובק מתעסק בשטויות, נכון? או שפוסלים אותו, או שנותנו להיכנס למדינה, או שהוא זה, ואני פשוט לא מצליח להבין את החוסר ריכוז שלו, או את הריכוז שלו, בוא נגיד, בדברים שלא חשובים, כשבעצם התואר של הגדול מכולם עומד על הקו, אתה יודע, ואולי נסביר רק
למי
שמקשיב לנו, אתמול הוא כתב על המצלמה אחרי המשחק, כן.
ראיתי שוורינקה מזדקן לאיתו, אבל הוא דח היום.
נתן פייט של 5 מערכות מול קקנאקיס, יופ של משחק, אבל לא מספיק. שוורצמן שלנו ממשיך לתת את זה קמבקון קטן, והיום כן. ניצח שוב, שזה יופי של ניצחון, אבל זהו,
נשתמע מחר.
וזה משפיק
כן. תבלה פריז, נשתמע, זהו, זה אנחנו מסיימים, יש לכם כדורסל, יש לכם כדורגל, לתשומה בית.